הגענו להגדרת תעוזה. זה מידת המשפט, תיקונו ותיקולו. מציאות העולם הזה, בזמן הזה, שהוא עבודת האדם, בכל ענייניו ותולדותיו, תלוי רק בזה. כלומר, 16 שנה, זה מציאות שנקראת ללמפים, שהוא מידת משפטו יתברך. כלומר, מידת המשפט, זאת אומרת שיש שכר ועונש, ולפי כל מצב שאדם גורם או שנגרם, אז יש תוצאה. כלומר, יש הנהגה של משפט, כשאומרים משפט, זאת אומרת שיש ימין ושמאל, יש תגובות למעשים. לפי שזה הוא עולם וזמן, שחינו האדון ברוך הוא, להראות בו יושר משפטו. אז זה חייב להיות הנהגה של דין. לא הנהגה של רחמים פשוטים, אלא הנהגה שהולכת לפי מעשיו של האדם, אם לא אין שכר ועונש. אז הנהגת זה היא הנהגת המשפט.
בעצם ההנהגה שאחר כך מה תהיה?
אריך. פה זה הנהגה של זעי הרמפים, אחר כך יהיה אריך הרמפים.
אבל בעצם זה גם חמדים, מה שיהיה.
לא, וחוזרים לשורש הדין, אבל שורש הדין זה הרחמים הכי גדולים. כן, רק במעניינו אנחנו אומרים שפה, כן, בהנהגת המשפט, יש בעצם שכר ועונש לפי המעשים. שם כבר זה כל כך כלול במציאות האלוקית, שזה כבר לא נחשב למידת הדין. כן? למרות שזה שורש הדין. כן? ככל שמתקדמים יותר, מתקדמים בעצם לתכלית הבריאה, ותכלית הבריאה זה דין. לכן דרך אגב, כל העניין של זה הוא בתהליך של מידת הדין, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יתנהל בצורה כזאת, כדי שיהיה שכר ועונש. אם אין מידת הדין, אין שכר ועונש. אז האדם נברא לשווא. ברגע שהוא נברא במידת הדין, רק שיש שיתוף של מידת הרחמים, אז כשהאדם ממש במציאות של זה, הוא עושה את העבודה כמו שצריך. זה התכלית.
כל זה אבל רק לזמן שיש עבודה לאדם, אבל לעתיד לבוא כבר בעצם הבחירה נשללת.
נכון.
בגלל ההתגלות, בעצם זה חוזר לשורש, זה חוזר לדין עצמו.
נכון, אבל שם בגלל שאין כבר בחירה, אז אין לך שכר ועונש. זה נקרא רק עולם השכר. כי זה מה שעשית, זה כבר מה שגרמת לפני, אחרי זה כבר עולם השכר. אבל למה השכר זה יותר גבוה מזה? לכן ההנהגה הזאת שנקראת הנהגת המשפט, תמיד יש בימין ושמאל. בימין ושמאל זה בעצם החסד והגבורה, ושתי אפשרויות בחירה, ואז האדם בוחר מה שהוא צריך. אנחנו בבב. כן, מה זה שנראה לי בבב? במידת המשפט, תיקונו ותיקולו. אז אמרנו שמידת מציאות העולם הזה בזמן הזה, שהוא כל זמן עבודת האדם וכל ענייניו ותולדותיו, תלוי רק בזה, שהוא מידת משפטי ברך. כן, בספירות, אנחנו מדברים, אז לא עובדים פה.
בצורה כזאת יש לנו את הכסף, חוכמה, בינה,
תפארת ומלכות. כל העולם הזה כנקרא זה, זה 6,000 שנה, הנהגת הזמן, וזה נקרא הנהגת המשפט. שכר ועונש. אוקיי? אז זה מה שאנחנו עכשיו לומדים בזב, מציאות העולם הזה, תשע, מציאות העולם הזה, בזמן הזה, כן, זה נקרא עולם הזה גם, כי דינה היא עולם הבא. אז מציאות העולם הזה, בזמן הזה, שהוא כל זמן עבודת האדם בכל ענייניו ותולדותיו, תלוי רק בזה. אז אנחנו רק פה. כל העבודה שלנו העיקרית זה תיקון המידות, תיקון זה, שהוא מידת משפטו יתברך. כן, כאן לא לשכוח שיש את כל המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. לפי שזה הוא עולם וזמן, שהכינו אדון ברוך הוא להראות בו יושר משפטו. ואין עניינו של העולם הזה מתוקן, אלא בהעשות המשפט הזה על יושרו. כמו שכתוב, נודע השם משפט עשה. כן, זה התיקון שלו. בלי העבודה דרך המצב הזה של הנהגת המשפט, אי אפשר בעצם, הבריאה היא לא בריאה. אי אפשר לעבור בלי לעבור דרך הפריזמה הזאת של הנהגת המשפט, שזה עיקר העבודה של האדם. וכתיב, מלך מלך במשפט יעמיד ארץ. כלומר, כדי להעמיד את הארץ, שזה מלכות, צריך את הנהגת המשפט. אז מלך, הוא נקרא גם מלך, במשפט יעמיד ארץ. המלכות עומדת בזכות המשפט, בזכות העבודה של האדם, שהיא הנהגת המשפט. כלומר, יש ימין ושמאל כאן, יש שכר ועונש. והיינו, שאינו טוב לעולם, כלל, מה שהקדוש ברוך הוא מניח לרשעים להתהולל ולהרים קרנם. זה לא טוב. אם הרשע עושה עבודה ולא רואים שהוא משלם על זה, אז זה לא טוב בשביל הכבוד של הקדוש ברוך הוא, זה לא טוב בשביל הבריאה כולה. כי זה כאילו לומר, לת דין ולת דיין. אין שום דבר, כל אחד עושה מה שבא לו, העולם הזה הוא הפקר, וזה לא נכון. אז אם חז ושלום העולם מתקיים בצורה כזאת, בלי שכר ועונש, אז אין עובדה בכלל לזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. והנה הצדיקים מדוכאים וסתנה נצח. חז ושלום. אין נקרא זה לדבר יתברך אלא כביכול שינה. אז יש מצבים כאלה, זה לא יכול להימשך, אבל יש מצבים כאלה, שאתה רואה את הכל הפוך. כלומר, הרשעים כן מצליחים, והצדיקים הם כאילו מדוכאים, הם נופלים, הם מושפלים, וזה זמן שהמלך הזה נקרא במצב של שינה. המלך ישב, כמו שהיה בזמן מרדכי ואסתר, שיש אסתר פנים, כן? שהמלך נקרא ישן, ככה אומר המן הרשע, ישנו, כן? ישנו עם מפוזר, והגמרא דורשת, ישן אלוהיהם של אלה, כלומר, זה בדורמיתה. זה נמצא במצב של תרדמה. כי בעיר אמפין, הנהגת המשפט לא פועלת. אז אם היא לא פועלת, זאת אומרת שבעצם האלוהים שלהם ישן, אפשר לעשות מה שרוצים, הרשעים יש להם הצלחה, והצדיקים יש להם דיכאון. כמובן שהמצב הזה לא בריא, וצריך להתעורר. כן, התעוררי, התעוררי. כן, אנחנו אומרים למלכות, כדי שכל המצב הזה יתעורר, התעוררי, התעוררי, כי באורך הוא מאורי. עורי, עורי, שיר דברי. כבוד השם עלייך נגלה, אנחנו מבקשים את ההתעוררות של המלך שלא יישאר במצב של תרדמה, זאת אומרת שנראה שהעולם הזה כן מודרך ויש בעל הבית שמשלם שכר טוב לצדיקים ומשלם לרשעים גם כן כפי מעשיהם. והוא סוד הדורמיטה הנופלת על זה. אז אנחנו חוזרים, כשהמצב הזה לא עובד כראוי, אז יש מצב של דורמיטה. זה הנשמה שלו שיוצאת ועולה לבימה. כן? זאת אומרת, זה, מה זה דורמיטה? זה שינה. מה זה שינה? שינה זה יציאת הנשמה מהגוף.
זה אפילו מעשה תחתונים שזה כאילו על אדם למעלה?
לא, יש מעשה תחתונים. זאת אומרת שלפעמים יש, התחתונים עושים פעולות כאלה שאם הנשמה לא יוצאת מזה, אז היא תיתן יניקה לחיצונים חזה שלום. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מוציא את הנשמה הזאת מזה כדי שבזמן הזה לא תהיה יניקה לחיצונים. עד שעם ישראל חוזר בתשובה, ואז הנשמה כביכול חוזרת, ויש גילוי מוחין. כן? המצב הזה של דורמיטה הוא תמיד, תמיד כשיש מצב של גלות. תמיד בגלות יש מצב של דורמיטה, נראה כאילו הקדוש ברוך הוא נעלם מן העולם, ועם ישראל נמצא בהפקר, כן, כמו שיש בגרמניה, כמו שיש בכל מיני מקומות. אתה לא רואה את מציאות השם בבירור, עד שכדי כך שאנשים שואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא בכלל. כן, בזמן הזה. כלומר, אם הוא היה, הוא היה ישן. חז ושלום. וזה מצב גרוע, כן? זה לא כבוד לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אנחנו צריכים, כן, לעשות את המאמץ כדי להחזיר את הנשמה לזה, כדי שזה יתעורר. וכשזה מתעורר, אז כל היחס מתעורר. כן, זה כמו איש ואישה, שהאיש הוא בתרדמה. אז האישה כבר אין לה חיות. אבל כשהאיש מתעורר, כן, אז יש חיות, יש קשר ביניהם, יש תולדות, יש ברכה, ויש זוגיות. וגם אצלנו, אנחנו, כן, כמו אשתו, כביכול, של קוצ'ה בריחו, אנחנו צריכים תמיד לשאוף לעורר את המצב הזה כדי שהוא יתעורר. האישה יש לה פונקציה מאוד מיוחדת. היא מעוררת את בעלה. וכנסת ישראל, באותו מנגנון, מעוררת כביכול את קוצ'ה בריחו. אז זה מין משחק כזה, שהקדוש ברוך הוא עשה, שיש לנו אפשרות לעורר אותו. כן, איך אנחנו מעוררים אותו? על ידי שאנחנו מתקשטים, כמו אישה שמתקשטת, שעושה את עצמה יפה, כדי לעורר את בעלה. אז אנחנו כביכול צריכים לעשות מעשים, מצוות, תורה, דיבורים, מעשים טובים וכו' וכו' וכו'. זה הקישוטים שלנו, כדי לעורר את תשוקתו של הקדוש ברוך הוא להתייחד איתנו. ואז יש יחד. אז זה נקרא להתעורר. ההתעוררות היא לא רק ממצב של שינה, כמו שאנחנו חושבים, אלא מצב של פרווה כזה, לא עושה כלום. אז אתה צריך לגרום לזה שתהיה אקטיביות אלוקית. אז אנחנו גורמים לזה על ידי מעשינו. אז תמיד יש מצבים של דורמיטה, ויפל השם עליהם תרדמה על האדם והאישה, ואחרי זה כן האישה מופיעה וכו', כמו שהיה אצל אדם וחווה. התרדמה הזאת חוזרת כמה פעמים בהיסטוריה, וכל פעם לפני אור גדול יש דורמיטה כזאת. סמוך מאוד לגאולה יש מצב של שינה, מצב של לחץ, מצב של כמעט מריבה, כן? ברוגל. בגלל שיש אור גדול שהולך להגיע, אז יש ברוגל שקודם. והברוגל הזה הוא מין מבחן, כן? ניסיון. לראות האם אנחנו באמת רוצים את מה שאנחנו רוצים, או שזה סתם איזה מין פינוק. ולכן, המצב שקודם לגאולה, הוא נראה תמיד מצב של חושך. לפני האור שמאיר בבוקר, עוד כמה שעות, חושך גדול מאוד, כמו דורמיטה. וזה כי בשלמה, אם באמת היה רוצה הקדוש ברוך הוא להנהיג עולמו רק בחסד, ובהטבה גמורה שלא יהיה בעולם רע, כי אם טוב, לא יכול לעשות את זה, נכון? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות עולם רק של טוב, של הטבה שלמה, מלאה. זה היה נקרא תיקון לעולם, אבל היה צריך שלא יהיה מציאות לעוונות כלל. אין מקום לאבונות, הכל מתוקן. ולא יהיו נעשים מעשים שפוגמים הטוב ומעבדים אותו. אז לא היה אפשרות בכלל לחתור, לא היה אפשרות בכלל לעקם, לעוות, לחבל בתהליכים הטובים. אין דבר כזה, כי הכל היה טוב. ואז היה נקרא שהעולם מתנהג רק בחסד. והיינו שלא היה יצר הרע, אלא בני אדם עובדים את השם בהכרח. מה זה בהכרח? בלי בחירה. רובוטים של טוב. יש דבר כזה? יש דבר כזה, ראיתי באינטרנט. יכול להיות, כן? אתה בורא משהו שעושה רק מה שאתה רוצה. אבל זה לא אדם, זה לא אדם. כמו שכתוב, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. מתי זה? איפה זה כתוב הדבר הזה, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו? לא. עשיתי את אשר בחוקותי תלכו, זה ביחזקאל. כלומר, כשאנחנו חוזרים, כן, בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל, זה השלב הראשון. כן, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, והוצאתי, הסרתי את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר, כן, כל התהליך הזה, ורק בסוף, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו. כלומר, בסוף אתם תהיו דתיים. בהתחלה, כנראה שלא. וזה גם תהליך של התשובה. קודם כל תחזרו לארץ ישראל, יש תהליך טבעי של חזרה בתשובה. התחלת החזרה בתשובה זה חזרה לארץ ישראל. זו התשובה הגדולה, הבסיסית. אין פה תנח, יש פה תנח באיזשהו מקום. אז זה העניין, כן? יש רצף לדברים, לגאולה. ולכן, כש... יש להם שם הרבה לי. אפשר כוח. יש כמה מקומות, אבל לא מה שרציתי, מה ש... לפי הסדר. יש פה בצורה באופן אחר, באותו דבר, כן? יש, ונתתי אותם, כן, על החיבור של העצים, כן, כמו שראינו בפרשת ויגש, בהפטרה. כן, ונתתי, לקחתי עץ, תוסף את יהודה, חיברתי ביניהם, נתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים, קודם כל מחזיר אותם, כן, אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם. לא מדובר עכשיו בינתיים על, על, על דתיות, כן? ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות, ולא יתאמו עוד בגילוליהם ושיקוציהם. ותיהרתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה לאלוהים, ואבי דוד מלך עליהם, כן, זה כבר משיח, ורואה אחד יהיה לכולם, ובמשפטה ילכו וחוקותה ישמרו ועשיתו, או עשו אותם. בסוף התהליך כתוב שהם יהיו ממש אנשים שעושים תורה, כן. זה תמיד אותו סגנון חוזר, אותו רצף, כן. וזה מעניין, זה מעניין כי אנחנו מצפים שלכאורה הדבר הוא הפוך. כן, ככה אתה שומע אנשים שהם דתיים, במרכאות, הם אומרים קודם כל אתה דתי, ואחרי זה שאתה דתי ואתה שומע שבת ואתה עושה הכל, 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 כן, אם יוצא לך אולי תעלה לארץ.
אבל איך יכול להיות שקיבלנו, לא, שכדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הרי יציאת מצרים, לפני הכניסה בארץ?
כן, זה מה שאנחנו בעצם עושים בהתחלה. כלומר, השלב הראשון זה שלב כזה, זה שלב טבעי. כלומר, ברגע שאנחנו עם, אנחנו צריכים לקבל את התורה ולהיכנס לארץ ישראל. אבל אם תסתכל גם בפרשת שמות, כן, לא ראינו שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו כדי לקבל תורה.
לא, הוא יוצא אותנו, כדי
להגיד אותנו, לארץ
זה לא
צריך להגיד. נכון, זה מה שכתוב בפרשה. אז התורה היא בעצם פועל יוצא מזה שאנחנו חוזרים לטבע. כלומר, זה לא אנטי-טבע, זה לא משהו שבא וכופה עליך, דבר שהוא, פתאום אתה פותח את הראש ואתה אומר, כן, תשמע, זה באמת ככה צריך לעשות. לא. התורה היא טבעית, היא כל כך טבעית, שאם אתה לא חי לפי הטבע, קשה לך להבין אותה. אז איך אתה חי לפי הטבע? אתה חוזר למקום הטבעי שלך. אז תמיד תמיד ברצף הזה אנחנו חוזרים קודם כל לארץ ישראל. ברגע שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז הטבע שלנו חוזר ויוצא, וזה נקרא תורה. זה ועשיתי את אשר לחוקותיי ילכו. אז המנגנון הוא מנגנון שעובד לפי הסדר הזה תמיד. זה קצת מפריע לאנשים שקשה להם עם הדבר הזה, אבל זאת המציאות, אנחנו קוראים מה שכתוב. כן, הנביאים מלמדים אותנו רצף מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא מה שאנחנו מחליטים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
יש את ההתגלות של קיימת מידת האמונה שלנו, שאנחנו יכולים להתגלות?
כשההתגלות שלו מתגלת, כן. כלומר, אם אין מידת המשפט, אי אפשר לדעת. אז כל אחד עושה מה שבא לו. מיטת המשפט היא בעצם קובעת את החוקים. יש שכר ויש עונש לכל דבר. אז יש, אתה מרגיש שיש בעל הבית, כן, שעושה את העבודה. אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הכל היה בחסד, אבל זה לא ככה. והאם שלא היה יצר הרע, אלא בני אדם עובדים את השם בהכרח, כמו שכתוב, ועשית אשר בחוקי תלכו. אבל שיהיה הקדוש ברוך הוא ממתין לרשעים, שתתמלא שעתם, שבין כך ובין כך לא יהיה העולם הזה תוהו ובוהו, עד שסוף סוף הרשעים יעובדו, ודאי אין זה חסד, אלא דין קשה מאוד. זה נמצא, שבהיות הקדוש ברוך הוא חפץ בעולמו, הנה ישב כביכול להנהיגו במשפט תמידי. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב וחפץ בעולם הזה, אז תמיד הוא מנהיג אותו בהנהגת המשפט.
אבל אין רע. יש משפט.
אבל יש רע. יש רע, אבל יש משפט. יש אפשרות, כן, יש אפשרות לאדם לעשות רע, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה לפי זה. זאת אומרת, הוא לא מתגלה באופן כזה שאתה כבר לא יכול לעשות רע. זה כבר שלילת הבחירה החופשית. אין את זה. בהנהגת המשפט זה הופעה לפי המעשים. זה לא הופעה ברורה כל כך שתמנע ממך לעשות רע. אז זה כבר לא הנהגת המשפט. כי אתה כבר לא יכול לעשות רע. אז זה הנהגה הרבה יותר עליונה שכבר הטוב, האור מתגלה, ואתה פשוט נכנע לאור הזה. כן, אז זה העולם הזה. אז הנה ישב כביכול להנהיגו במשפט תמידי, לנקות ממנו כל רע המתיילד בו, מעט מעט. זאת אומרת, הרע נמצא, אפשר לעשות את הרע, אבל הקדוש ברוך הוא מנקה אותו, כן, כי הוא מופיע כל פעם לפי הרע, ואם אתה חכם, אתה רואה שיש מי שמנהיג את הבירה, ואתה אומר, תשמע, יש פה מנהיג, אי אפשר לעשות מה שרוצים, העולם הזה הוא לא הפקר. אז מה קורה? כל 1,000 שנה העולם מתבטח יותר. כל זמן שאנחנו מתקדמים בהיסטוריה, כי יש לנו 6, אז העולם מתבטח יותר, הרע יותר ויותר מעולם. מה אמרת?
אני חושב שהמצב הזה הוא גם מצב שלא קיים באופן שקצת רצון ילדותי, שהשתהיל את זה, אני אגיד טוב, אשר אני אחתות מצד ברק.
כן,
נכון,
נכון. זה הנהגה שהיא מופיעה באופן כזה שיכולה לאפשר לך אפילו לא לראות. הקדוש ברוך הוא מסתתר. אז מעט מעט, כמעט כמעט, זה דרך אגב התהליך של הגאולה שלנו, כמעט כמעט. מעט מעט אגרשנו מפניך, ככה כתוב, נכון בפסוקים. לא אגרשנו בפעם אחת. פן תרבה עליך חיית השדה. ואז נמצאו דברי העולם מתוקנים ומבורכים ומצליחים כולם הצלחה רבה. אז יש הצלחה בעולם. אך אם חד ושלום אין זכות בעולם והרשע גובר הרבה, כלומר אם גם הקדוש ברוך הוא לא היה בכלל מופיע והיה נותן לכולם לעשות מה שהם רוצים והרשע לא היה מקבל על הראש, אז גם זה חד ושלום סכנה מהצד השני. הנה הקדוש ברוך הוא אומר, אסתירה פני מהם, ומיד החושך גובר והרשע והסיכלות. כלומר, יש פסוק מעניין. בגלל שעם ישראל אמר על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה באחרית הימים, הפסוק הבא אומר, והסתירה פני מהם. מעניין. אדם פתאום מבין שבגלל שהוא הוציא את הקדוש ברוך הוא מחייו, כן, אז זה התחלה של חזרה בתשובה, נכון? מה התגובה האלוהית? הסתירה פני מהם. איך? היית צריך להגיד לו, לא, אני בא. עכשיו אתה הבחנת, ראית, הגעת למסקנה שבאמת אתה עשית דבר לא טוב, אז אני עכשיו מתגלה, למה הקדוש ברוך הוא עושה כאילו אסתר בתוך אסתר? מה קורה פה? כן, אסתר אסתיר פני מהם. שני אסתרים.
משלנו את הרע שהוא עשה? כאילו הוא רובד בגלל שהוא עשה רע?
כן, אבל עכשיו הוא חוזר.
בסדר, אבל הוא צריך לשלם את הרע שהוא עשה.
אז איך הוא משלם את הרע על ידי שעכשיו הקדוש ברוך הוא נפטר?
אחרת... שבן אדם עשה...
הוא מתעורר כשה...
הוא מתנהג כאילו הקדוש ברוך הוא לא מופיע בעולם.
לא, אם הוא היה שם מופיע,
זה לא היה מידת המשפט. זה לא היה משפט, כי זה לא היה שכר ועונש. אם כשאדם רוצה להתרחב, נותן לו, אוקיי? שלום, אתה רוצה להתרחב? בסדר.
אבל כשהוא רוצה להתקרב, למה אתה מסתיר את הריחה?
למה זה כתוב? למה אין לו בעיה שזה כתוב
פה? לא כתוב פה, זה כתוב בפסוק שהבאתי.
מזכיר מה
שסיפרת
לנו בשביל נשים, אבא ש... הוא רוצה
לגדל את הילד,
הוא מתחבר, ואז הילד מגדל אותו, הוא מתרחק יותר,
מפתר
יותר.
זאת אומרת ש...
הוא
גדל
יותר.
אז יש פה שני דברים. קודם כל, יש הסתר, ויש הסתר של ההסתר. לפעמים הקדוש ברוך הוא נסתר, ואנחנו יודעים שהוא נסתר. אבל לפעמים הוא נסתר, וגם את ההסתר הזה הוא מסתיר. זה עוד יותר גרוע. כלומר, אתה אפילו לא יודע שהוא מסתתר. אז יש שתי שכבות בהסתר. האחת פחות מסוכנת, אתה יודע שהאום אל מסתתר, בסדר, אז אני משחק במשחק הזה. אבל לפעמים חז ושלום המצב כל כך גרוע, שהוא גם מסתיר את זה שהוא מסתתר. אז אתה אפילו לא יודע איפה אתה נמצא בכלל. אם בכלל יש אבא. כן? אז באמת, כשאדם מתחיל לחזור, אז באופן פרדוקסלי, זה קצת מה שראינו בשיעור אתמול, תמיד כשאדם עושה עבודה של חזרה, באופן פרדוקסלי, הוא מסתתר. הקדוש ברוך הוא מסתתר. למה? לאפשר לו לחזור באמת. כי אם ברגע שאתה אומר, טוב, אני חוזר, אז הוא מתגלה, אומר לך, בוא, הנה, תקדיר אותך כל הזמן. אז זה כבר, התשובה היא לא תשובה שלמה. מה קורה לאחים כשהם רוצים לחזור בתשובה? דווקא שם יוסף מסתתר. לכן בוא ניקח את הדוגמה כמו יוסף הקדוש ברוך הוא והאחים עם ישראל. האחים נכנסים למצרים ומתחילים לחזור בתשובה. הם מתחילים להגיד כן בגלל שמחרנו את יוסף ובגלל זה ובגלל זה ויוסף שהוא כמו פוצ'ה וכמו הוא עושה, הוא מסתתר. אז רק ברגע האחרון שכבר כאילו הם מתים כבר, כן? שיהודה אומר, אני זהו, אני עושה מסירות נפש עכשיו, בוא, בוא, או שאני הורג אותך או שלא יודע מה הולך להיות פה, כן? אז היוסף, כן, קוצ'ה ברוך הוא מתגלה. אני יוסף אחיכם. זאת אומרת, יש שלב שדווקא בחזרה בתשובה שלך אתה לא רואה כלום. דווקא כשהחלטת לחזור אתה לא רואה כלום. למה? כי הוא באמת אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לך לחזור. הוא מאפשר לך לחזור. כן? אז הוא באמת אל מסתתר. אז, אבל מצד שני, אם זה חז ושלום הסתר גמור, אז אתה לא, תחזור ברגע שלא תראה יותר, אתה תגיד טוב, אז אני, אין באמת כלום. אז זה לא ככה. הקב"ה יודע את המינון, מתי להתגלות. והחוכמה, חז ושלום, אם זה היה חושך גובר והרשעה והשכלות גוברת, והחוכמה נשפלת והאמת מושלחת, וכל דברי העולם מתקלקלים ונפסדים. הנה, אם באמת כוונת הקדוש ברוך הוא הייתה רק לייצר את הרשעים, כבר היה העולם נחרב בעבורה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה להחריב את העולם? הוא רוצה לשבור את הרשעים? כן או לא?
לא.
כי לא יחפוץ במות המת. מה זה כי לא יחפוץ במות המת? כי לא יחפוץ במות המת. בעברית זה לא נשמע טוב, נכון? אם הוא כבר מת, אז מה? מות המת, אתה שמעת פעם שמת מת? אני ראיתי חיים שמתים, אבל מת מת, אני לא יודע מה זה. יפה. הרשע קרוי מת, אפילו כשהוא חי. והקדוש ברוך הוא לא רוצה להרוג אותו. הוא רוצה שהוא יחזור בתשובה. כי אם המנגנון של העולם הזה, זה היה מנגנון כמו הנוצרים. שהקדוש ברוך הוא זה אפוקליפסי, כן? הוא הורס את כל העולם. אז מיד, מזמן כבר היה הורס אותו. אלא אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, יש לו ערך הפיים. הוא מחכה ומצפה לעבודה של האדם. כי לא אכפוץ במות המת הרשע. כי אם בשובו, מדרכו, וחיה, כן? אני רוצה שהוא יחיה, אני רוצה שהוא יחזור. אז מה אני עושה כדי שהוא יחזור? אני נותן לו זמן. וזה הנהגת המשפט, זה הנהגת הזמן. כלומר, יש לו 6,000 שנה כדי לחזור. ובזמן הזה של 6,000 שנה, שזה ימי החול, שם הוא יכול לא לראות אותי, לראות אותי, אבל אני נותן לו זמן. עד שבסוף אני מתגלה. זה המון המון זמן. אך כיוון שאין כוונתו אלא להטיב, זה מה שהוא רוצה, ואין מוסרו ותוכחתו אלא מאהבה, תמיד הקב"ה הוא לא מעניש אלא מתקן, אין דבר כזה עונש ביהדות, רק תיקון. אין עונשים, זה רק תיקונים, הכל תיקונים. כלומר, גם מה שנראה לנו כבני אדם כעונש, זה בעצם רק תיקון, זה רק מאהבה גדולה. על כן, רצה לכונן קיום לעולם אפילו בזמן שאין זכות. העולם היה הרבה פעמים יכול להיחרב, והקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריב אותו. לכן הוא מקיים אותו, אפילו בזמנים הכי חשוכים שלו. שהקיום הזה לא ישתנה ולא יתמוטט. והנה ישתמש לצורך זה מרוממותו ושליטתו שהוא סוד הנהגת הריחנפין. אז ברגע שהעולם אמור להתמוטט בגלל שהוא הנהגת המשפט, אז הקדוש ברוך הוא משלב הנהגה יותר עליונה, בינתיים, שזה הנהגת הריחנפין, שהיא הנהגת החסד גדול, כן? למרות שזה שורש הדין כמו שאמרנו, כן? אבל זה חסד גדול לעולם. כלומר, יש מנגנונים שלפי ראות עינינו, לפי המדרגה התחתונה של זעיר אנפין, העולם היה צריך להיחרב כמה פעמים כבר. אבל ברגע הזה, הקדוש ברוך הוא כביכול עולה ומסתכל עליו מיותר גבוה. ומיותר גבוה אומר לו, מסכנים, הם סך הכל מסכנים. אני מרחם עליהם. כן? בוא אני אתן להם. אז למעלה זה נקרא ערך הפיים, עריף אנפין. למטה זה זעיר אנפין, אין לך סבלנות. כן, זה הפיוזים שלך קצרים, זה עיר. כן? אז כשהפיוזים קצרים ואתה מיד מתעצבן, כן? אז אתה עולה למדרגה יותר רגועה למעלה. כן? בסדר, למטה אתה קצת ספרדי, למעלה אתה קצת יותר אשכנזי. נרגע קצת. כן? אז... אז האמת שלפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכה לה. אז כדי שנזכה לה, הוא נעלם. זה לא שהעולם היה אמור להיחרב דווקא שם, לא. דווקא בגלל שאנחנו כן חוזרים בתשובה, הוא נעלם. זה עוד מנגנון מיוחד בפנים. כלומר, יש זמנים שכשאתה עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא נעלם. כן, אנחנו אומרים כל שבת, מתפללים, שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. ויש מי שיבוא יגיד לך, תשמע, מאז ראשית צמיחת גאולתנו, שאתה אומר כאילו, יש לנו רק בלגן. לפני זה היינו בשקט. היינו באלג'יריה, במרוקו, בטוניזיה, היו חיים שקטים, היינו חיים עם הערבים בשקט. לא היו בעיות כמו שהיום, רק מלחמות, הכל. אז איפה ראשית תמיכת גאולתנו? על מה אתה מדבר בכלל? אז אתה צריך להבין את התהליך הזה. שדווקא בגלל שאתה חוזר בתשובה, אתה עלול לאבד את האור. ככה המנגנות. אם ראית צדיק שעבר עבירה בלילה, תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו, למה שמא עשה תשובה? אז מסבירים לנו חכמים, כן, אתה יודע למה הוא חטא בלילה? בגלל שהוא עשה תשובה. לא שהוא חטא בלילה, אתה לך לישון כי הוא בטח לפני שהוא הולך לישון הוא יחזור בתשובה. לא, אז הפשט. הסוד של זה, זה למה בכלל הוא חוטא? בגלל שהוא עשה תשובה. בגלל שהוא עשה תשובה, אז הוא עלה למדרגה יותר גבוהה, ושם הוא עלול יותר לחטוא. אז כשאתה רואה אדם צדיק שהוא נופל, הוא לא נופל סתם, הוא נופל בגלל שהוא עלה עוד פעם מדרגה. וכל פעם שאתה עולה מדרגה, באופן פרדוקסלי אתה נופל. אז אנחנו צריכים להבין שהעלייה היא רצופת נפילות. תמיד אתה עולה, תמיד אתה נופל, בתוך העלייה.
לפי הלימוד המצב הוא בריא.
כן, נכון. המצב רק הולך ונהיה יותר ויותר טוב. למרות כל מה שאנחנו חושבים שהכל נופל.
מי שלא למד,
הוא נכנס לדיכאון מיד, והוא אומר אין גאולה. נכון, נכון. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר איך מסתכלים על ההיסטוריה. כן, מי שראה את משה רבנו עולה ומביא לוחות ראשונים ושובר אותם, והוא מתאבד. יש אנשים שהתאבדו אולי שם. נגמר. הוא לא מבין שכל התהליך, כן, ישר כוכחה ששברת. כזה דבר הוא אומר לו. כן, חזק וברוך, תמשיך ככה. כן, אפשר לשבור גם תשמיעים? אבל זה תהליך. תהליך שבלי השבירה, ובלי המשבר הזה שקדם לחיבור, אין את החיבור הנכון. אז המשבר הזה הוא חלק מהתהליך. למרות שבתוך המשבר הזה, אתה אמרת זהו, אז אין יותר, יעזור, אני אגבור, מה לעשות כבר פה.
בעברית זה טיפול, יושבת על המשבר, זה שהיא קוראת
לדנת. כן, האישה יושבת על המשבר, נכון. ובגלל שהיא הולכת להביא חיים, היא במשבר.
זאת אומרת שאנחנו חייבים לעבור את התהליך של
ששבים שם. כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא בא, זה הנהגת המשפט.
אז אם אולי לא יכול להיות
אחרי לשנה? לא, לפי השורש לא. אתם קר לכם? אז תדליקו אולי את המזגן. אני צריך לבדוק את זה על כמה הוא שם, כי אם לא אני מתפר פה. זה שכן איש המקומות. 30 זה טוב. אני מדוב לבנות שלנו. אז זה ההנהגה. אז בעצם אחרי לימוד כזה, לא שאתה אומר טוב, הכל טוב יפה, לא אכפת לי בשום דבר, אתה מנסה, כן? הרב אבינר אומר לא כשיטת השיקור, שאומר כי ייתן בקוס אינו יתהלך משרים. כן, יש פסוק כזה, השיקור מסתכל על הקוס, למרות שהוא ככה הולך, כן, הוא חושב שהוא הולך ישר. הוא אומר לא, אנחנו לא כאלה, אל תגדים, אנחנו יודעים שיש רע בעולם, אנחנו צריכים להילחם כדי להוציא אותו, להרחיק אותו מהעולם, אבל אתה רטרואקטיבית תדע לך שכל התהליכים היו רק לטובת, אפילו הגירוש מגוש קטיף. באותו זמן זה רשע גמור, כן? ואנחנו יכולים לעשות בלי זה,
בלי זה.
כן? אבל אם זה היה, זה חלק מהתהליך שהיינו חייבים לעבור דרך שם כדי להבין כמה דברים שלא הבנו בלי זה. אבל יכול להיות בלי זה, אפשר לי מיליונים של אפשרויות. רטרואקטיבית, כל מה שקרה קרה לטובה, רטרואקטיבית, לא לכתחילה, בדיעבד. לכתחילה אתה צריך לעשות שהכל יהיה בדרך נכונה, מתוקנת. אבל אם עשית ולא הצלחת וקרה מה שקרה, תדע לך שגם זה רק לטוב.
אבל אם האדם מתנהג טוב וחוזר בתשובה מהר וכו' וכו', אז אי אפשר גם להגיד את הגאולה לפני 6,000 שנה?
אז ה-6,000 שנה אצלו זה יהיה באופן מקוצרר. כן, יש, יש 6,000 שנה בשנה. בצרפתית, la valeur n'attend pas le nombre des années. זאת אומרת, יכול להיות בקיא אפילו בגיל 10. ובשבילך כתוב בין 40 לבינה, בפרקי אבות, אתה בין 20 לבינה. יש כאלה. הוא לא צריך להגיע לגיל 40 כדי להיות בבינה, הוא כבר בגיל 20 בבינה. בגיל 40 הוא כבר הוציא 50 ספרים.
יש
תנקים
שחיים בגאולה.
כן, נכון. זה מוציא חום, זה מוציא חום. רק שזה קצת מגיע יותר לפה מאשר לשם. איפה הוא עושה? לא, מלמעלה, זה מלמעלה. אתם רוצות לבוא לפה? לא. בואי לשבת לידי. טוב. אז זה המנגנון, אבל צריך ללמוד את המנגנון הזה.
זה כל התרדמה של האדם הראשון.
כן. והנה, השתמש לצורך זה מרוממותו ושליטתו, שהוא סוד הנהגת אריך אנפין, שהוא אינו משועבד לשום חוק מחוקות המשפט.
כלומר לפעמים הקדוש ברוך הוא עולה לאריך הנפין, להנהגה דרך אריך הנפין, ושם אין שום תלות בשום דבר. לא אכפת לי מה אתה עושה, אם אתה רשע, אם אתה צדיק, אם אתה עושה טוב, אם אתה לא עושה טוב, אתה הבן שלי, נקודה, זהו, לא אכפת לי משום דבר. זה לפעמים, זה חסדים של הקדוש ברוך הוא.
זה נגד עיגולים?
בעיגולים, כן. זה סוד העיגולים, כן? הנהגת המשפט זה יושר. ההנהגה של ארי חנפין זה עיגולים, זאת אומרת, בצורה שווה, לא אכפת לי מה אתה בכלל. אני אוהב אותך בגלל מה שאתה, זהו. לא אכפת לי מה המעשים שלך. יש דבר כזה? יש דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לפעמים, מזל שיש דבר כזה, כן? כי אם הוא היה שופט אותנו רק לפי המעשים, הרבה פעמים דבר היינו יכולים להיעלם דבר. אבל הוא יש לו סבלנות, כי התוכן הוא חזק. לפעמים ילד משגע את אבא שלו, כן? אבל האבא שלו מדי פעם צריך לחזור לאריך הנפין. להתרחק. כי אם הוא נשאר במצב, הוא כאילו באותה קומה עם הילד, והם הולכים כסף. אז האבא לפעמים מתרחק, אומר, לא חושב, תמשיך, תקלל אותי, תעשה מה שאתה רוצה, תדבר איתי לא יפה, אני עכשיו הולך למנגנון של אריך הנפין, אני אוהב אותך. אני לא אומר לו את זה בצורה ברוטלית, כן? אני רק מתרחק. אז הוא, עד שהוא גדל קצת, הוא מתחיל להבין. ואז הוא אומר, וואי וואי, מה עשיתי לאבא שלי, תראה, הוא לא אמר לי כלום. כן? אז זה נותן לו אפשרות לחזור בתשובה.
אפשרות גם דיכאון.
של מי? של האבא?
לא, של הילד.
בדרך כלל זה של האבא. יש לו
בתקנות, אבל הוא לא מתקרון, אבל אחרי שהילד, כמו שכל כל מה שהוא עשה,
אבל הוא כבר אבא.
נכון.
רק כשאתה אבא אתה מבין דברים, אבא ואיבא, כן? אתה מבין דברים יותר ממה שהיית לפני. כלומר, אנחנו מאוד מאוד מבינים ומעריכים את הורינו כשאנחנו הורים. ועל כן יוכל לקיים את העולם גם שאין בני אדם הגונים. אז יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מעלה את ההנהגה שלו להנהגת עריכתי ולא להנהגת המשפט, זה עירתי, כדי להמשיך להנהיג את העולם שהעולם לא יתמוטט. אמנם צריך שתבין העניין הזה היטב, כי לכאורה נמצא חוטא נשכר, כלומר יש שכר לכם. אז אומר פה, כן, הרמח"ל, יש בעיה. שיתקיים העולם מבלי שיצטרך לזכות. מה אכפת? אז אם אני יודע את הקונט הזה, אז אני לא צריך שום זכות. אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להחליב את העולם הזה. אז אני עושה מה שבא לי, בן כה וכה הוא אוהב אותי כי אני הבן שלו. כן? זה מה שהילד מרגיש לפעמים. אז מה? אז יש קלקול פה. והתקיים במידת חסד ואהבה תחת הרשעים. אבל כשתדקדק בעניין היטב תמצא חוכמה עמוקה. אומר, זה לא כל כך פשוט. יש פה חוכמה עמוקה, אומר הרמח"ל הקדוש, בסדרי הנהגתו התברה. מה החוכמה עמוקה? כי הנה יש זמן שהקדוש ברוך הוא מתרחק כביכול מעולמו, ואין משפטו נעשה. אמרנו שהוא מתרחק, הוא מסתכל עליו מרחוב, והוא לא פועל במשפט, בדין, ואין ממשלתו מתגלה, אין גילוי לממשלה שלו, והיה ראוי שיחרב העולם. העולם היה צריך להיחרב באותה תקופה. אז למה הוא לא חרב? אלא שגם בזמן ההוא הקדוש ברוך הוא רוצה בקיומו של העולם, ואז מקיים אותו רק בכוח ממשלתו, דהיינו הנהגת עריך הנפין. אז יש לו ממשלה, ממשלה רחוקה יותר, גדולה יותר, מקיפה יותר, עיגולית יותר, כן? אבל עדיין הוא מחזיק את העולם. כי מצד המשפט שהוא סוד זעיר אנפין, אינו ראוי להתקיים. הוא משתמש מרוממותו שאינו נפגם על ידי אבונות האדם לקיים העולם שלא יאבד, שלא יובד. אבל אינו מרבה לו טובה והרווחה. שימו לב. הדבר היה נכון שהיינו יכולים לזלזל ולהגיד, אני הבנתי את הקונט הזה, עכשיו לא אכפת לי, אני עושה מה שבא לי. הבעיה שיש גם לזה תגובה. מה התגובה? שקדוש ברוך הוא לא מתנהג בהנהגת המשפט. זאת אומרת, הוא לא הולך להרוס את העולם. הוא מתרחק, הוא עולה למדרגת עריך הנפין. אמנם הוא מחזיק את העולם עכשיו, אבל מה חסר בעולם? שפע. אין כלום. חסר הכל. יש רק קיום מינימלי. וכולם מסתובבים, נמאס להם דבר, הם לא יודעים מה לעשות. הם רואים שאין שפע, שאין ברכה. הם רק חיים קצת. נותנים להם לנשום. אבל זה לא חיים. אם זה היה חיים פשוטים, רגילים, אז אף פעם לא היו מתעוררים בכלל. אבל כשאתה מרגיש שיש חיים, אבל החיים האלה הם לא חיים, הם רק מינימום של חיים. אז אתה אומר, אני מבין מה קורה. הוא לא רוצה להרוס אותי, אבל הוא גם לא רוצה לתת לי יותר מדי. אז הוא כאילו פרדה. הוא שם את הלחצן האוטומטי, האוטו מתקדם, אבל הוא כבר לא עושה שום דבר. זה לא יכול לעבוד בצורה כזאת. הוא כבר לא משקיע במרכאות בעולם. וכשהוא לא משקיע בעולם, אתה מתחיל להתעצבן, אתה מתחיל להבין שיש פה חיסרון גדול. כן, כמו בזוגיות. לפעמים אנחנו נרדמים, אחרי כמה שנים של נסיעה, כן? אתה מתחיל להירדם. כלומר, כבר אתה, הכל מובן מאליו, אתה חוזר הביתה, יש לך אוכל, וזה, הולכים, זה, וזה, וזה. לא, אתה כבר לא נכון. חכמים אומרים לנו, תיזהר, אתה צריך להשקיע. תקח את האישה שלך מדי פעם, תביא אותה למסעדה. תשים, תעשה משהו. היא לא אומרת לך כלום אולי, אבל היא מתייבשת. אתה מבין? צריך מדי פעם לקחת אותה, להוציא אותה, לקחת אותה לאיזשהו מקום, לעשות לה איזה כיף. אותו דבר היא והוא, כלפיו. מדי פעם אתה צריך להפתיע, אתה צריך להוסיף משהו. אם לא, אתה מתייבש, אז אותו דבר גם כן בבית, עם הילדים. אם אתה רואה שהחינוך שלך הוא חינוך, אבל אתה תמיד באותו דבר. תמיד אתה בא, אומר להם מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות, מה לא לעשות. אבל אם לא מדי פעם אתה גורם להטבה, אז הם מתייבשים, הם מבינים שאין כבר מה לעשות, נרדמים עם אבא כזה. אז חז ושלום, כשהקדוש ברוך הוא עולה למדרגת ארי חנפין, העולם הזה יכול להתייבש. יש לו מינימום חיים, אבל הוא מרגיש שאין פה הטבה אמיתית. אז זה מחזק אותו לחזור בתשובה. אלא עד רבה, אינו נותן לו קיום מצומצם לבד, מה שאי אפשר בלב אחי, בלעדיו, כן? בכדי שיתקיים, אבל אין העולם מתוקן כאשר יתנהג בהטבה הזאת, כי עד רבה, הרע גובר יותר. זאת אומרת, זה לא מצב נורמלי. המצב הזה הוא לא כמו שצריך להיות. אתה להגיד משהו?
זה המצב שקרה עם יותר באחים. ואחר כך פתאום הוא מתגלה. והם באלם.
ומה?
הוא מתגלה.
כן, נכון. הוא אוהב אותם. בכל זאת.
כן.
למרות מה שהם עשו, אבל הוא דורח. למרות ששם זה קצת יותר מזה. הוא נותן להם גם כסף, לאכול והכל.
מחזיר את השפע?
כן, נכון. נכון. כשאתה ילד קטן, אתה חושב שזה הוא. כשאתה ילד גדול, אתה מבין שזה אתה. זה ההבדל. כשאנחנו קטנים, תמיד זה אשמתו. אולי זה אשמתך, כשאתה מתחיל להיות גדול, אתה אומר לו זה אשמתי. זה ההבדל בין הגדול לבין הקטן.
אז אתה בזה לא עוד יותר, אתה אומר לו זה באשמתי, ואני פועל, אני רוצה ממך להציל אותי.
נכון. אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה בקיום מעשיו שלא יובדו, ולכן מקיימו בצמצום זה. מגיע החום עכשיו, קצת, קצת יותר פחות. והנה אז נודע שהעולם ראוי להתנהג על פי דרך משפטו יתברך. כלומר, זה ההנהגה הנורמלית, הטובה. זאת אומרת, תיקון זה עיר המזה. ותיקון, ותיקונו תלוי בזה, וגם בזה. הוא מורה על זה הצמצום והרע, הגובר שאין הטבע מתעלה לטובה, כמו שיהיה לעתיד לבוא. אלא עד רבה, עומד בחוקות שחקק בו האדון ברוך הוא לפי סדר ההנהגה המשפטית, אלא לפי שהקדוש ברוך הוא מתרחק ונסתר מן העולם, אין המשפט נעשה, והארץ נהייתה תור בבור, והרשעים שולטים בעולם בערוץ ביניהם, ורק הקדוש ברוך הוא מקיים עולמו בכוח רצונו הבלתי משועבד לשום חוק. קיום גרלה עד שיצא לאור משפטו ותוציא משפטנו לאור. אנחנו מבקשים את זה בראש השנה, כלומר תחזיר את המצב לשליטה זה, כן. למרות שאנחנו יודעים שבשליטה העליונה יותר העולם מתקיים, אבל הוא מתקיים לא באופן נורמלי. אז אתם מבינים מה זה זה? כלומר עד עכשיו אנחנו לומדים זה כטכניקה, איפה זה עומד בספירות, מה זה זה? חסד, גבורה, תיברת, נצח, עוד, יסוד, מקום, עם המלכות. פה הרמח"ל נכנס קצת יותר להבנה פילוסופית של הדבר. אני רוצה להבין מה זה עושה, מה זה הנהגה הזאת. יש פה הנהגה. כשאתה מבין יותר את ההנהגה, אז הקבלה לא נהיית רק אוסף של אלמנטים טכניים מתמטיים של עמידת פרצופים, איך לתפוס אותם, הבנתי איך זה עובד. לא, אתה גם מבין את הפנימיות של הדבר, איך ההנהגה נעשית על ידי זה או זה. וזה חשוב מאוד להבין את הדברים האלה. ואומנם יש הנהגה אחרת וזמן אחר שהיא ברבות הזכות בישראל. עכשיו נגיד שעם ישראל יש לו הרבה זכויות, אז יש עוד הנהגה, שאז יהיה הקדוש ברוך הוא משנה מצב העולם לטובה ויבטל ממנו כל רע. אז באמת אם עם ישראל ממשיך 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 בטוב, כמה שהוא מרבה טוב, כמה שרע נעלם. דהיינו שלא יהיה יצר רע בנשמות ולא נזק והפסד בשום בריאה, ואז ינהג העולם בתיקון גדול. למשל היום שאין לנו בית המקדש, אז מה חסר לנו בינתיים? קורבנות, נכון? אין לנו קורבנות היום. אז נו, אז מה אכפת לנו? מה יש? מה חסר כשאין קורבנות? קבע שני. אנחנו יכולים להתקרב. תפילות במקום קורבנות. אנחנו לא מעלים שום דבר חוץ מאנחנו, מאיתנו. אין עלייה לצומח, אין עלייה לחי, אין עלייה, אנחנו לא חושבים על שום דבר. כשיש קורבנות, גם בעלי החיים אתה מעלה אותם בקדושה. לא תפילה, זה ברכות, זה לא אותו דבר. כשיש קורבנות אתה מעלה את החי, את הצומח, את הדומם למדרגה של השורש שלו. היום אנחנו חלשים לזה, כלומר אנחנו קצת אגואיסטים, אנחנו חושבים על עליית עצמנו כאדם, אבל אנחנו צריכים לעלות בעצם את כל הבריאה. והחיות של היום מתגעגעים, כן? הפרות של היום, הפרים של היום מתגעגעים לזמן הקורבנות, למרות שבאופן פשוט הקורבן נראה לנו כדבר מאוד מאוד לא בריא, כן? וגם את זה אנחנו צריכים להבין כמה שלבים שם יש. שמה? מתקנים, זה מה שדני אמר, אבל לא מספיק, כמו בקורבנות. כי באכילה יש יותר בורים ועמי הארץ מאשר תלמידי חכמים. אז מי יכול להגיד לי שהוא עושה את הכוונות הנכונות האמיתיות באכילה? בקורבן אתה לא יכול להתפסל. יש שם את כל המנגנון, שאם אתה מפסבס זה נראה מיד, ואם אתה מצליח זה גם נראה מיד. אתה לא יכול לתת מבית המקדש בספק אם זה עבד או לא עבד. או שזה עובד או שזה לא עובד, ואתה חוזר הביתה ומביא עוד קורבן. פה אתה יכול לשבת ולעשות כאילו אתה מברך ואתה בכלל לא נמצא במקום. כמה פעמים עשינו ברכת המזון ותוך 5 דקות אמרתי, עשיתי ברכת המזון או לא? אז איפה היית? איפה היית? פעלתי מלכה? זה מלכה, זה רבע שעה, זה 10 דקות. נו, איך 10 דקות נעלמו לך מהשעות? איך אתה שוכח דבר כזה? כן, בברכת המזון זול יותר, וכל מיני דברים. בבית המקדש אתה לא יכול לעשות ככה, אם אתה לא נמצא שם. כן? כלומר, למשל יש לי שליח, אני שולח את השליח שלי להביא קורבן. עובד או לא עובד? לא עובד. אתה חייב ללכת, אתה פיזי. ואם יש לך רכב, עכשיו יש לך מכונית, כן, עכשיו יש לנו מכוניות, אני הולך עם הכיסא שלי עכשיו, מגיע לירושלים, אני יכול לעלות עד הכותל עם האוטו? לא. אני צריך מהר, כן, ברגע שמרגלות ההר, אני צריך לחנות את האוטו שלי וללכת עם הכיסא שלי קילומטרים. ואני הולך ברחוב כמו חמור כזה עם כיסא, ואני נתקע באנשים, והיא עושה לי כל מיני דברים בדרך. אתה עזר, תשמע, אתה מכיל להיות אפס, לאט אתה מרגיש כמה אתה... כן, מה אתה אומר?
זה
לא שאתה
נעבר בעזעים, שיהיה
חנות, זה כבר קורבן. כן, מה אתה חושב? זה מנגנון, אתה מתחיל להבין מה קורה. ואנשים דוחפים אותך וזה, ואתה מגיע שם מלא זעה, שם לבית המקדש. כן, עז מזיע, כן. ואתה, כן, נכנס לשם לבית המקדש, אתה כבר מוכן. הייתה לך לפחות שעה וחצי של
הכנה.
אז אתה מתחיל להבין, הקדוש ברוך הוא עושה דברים בכוונה. אם לא, אתה נשאר בבית עם השלט שלך, רואה טלוויזיה, אתה שולח איזה שליח, לך תביא לי איזה קורבן עולה. ותשאר, נו, איך היה? בסדר, יופי, טוב, תחזור. אה, עשית כלום. זה לא ככה עובד. נכון, 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 אבל זה כאילו, זה עדיין לא ההקרמה.
אם זה עם השליח,
השליח
יכול לא לחזור
גם. השליח יכול לא לחזור. כן. למה? כן, השליח, למה אתה בוגר?
לא. הוא שלח אותו, אבל הבן אדם הוא עשה מלא חטאים, אז השליח משלם במקומו, אז הוא יכול להתקשר אליו. כמה שהוא
רוצה,
לא יהיה לו תשובה.
אתה למדת איזו מדי פינוקים. טוב. והנה, זה יהיה תיקון לעולם לפי שיהיה העולם מזומן, הוא מוכן להנהגה הזאת, יבטל ממנו הרע. אתה להגיע למצב הזה, זה לא... כן, לבד. ואז לא יצטרך עוד המשפט שהוא זה. זאת אומרת, יגיע הזמן שדבר לא יהיה זה. אם כי התחלנו ונגמר הזמן, אנחנו כמעט פה, נכון? אז באמת יגיע הזמן שאין זה, כי נגמר. מה לעשות? נגמר, הזמן נגמר. כן, אנחנו ב-5,767. אז עוד מעט נגמר 6,000. שיגמר, מה תגיד? איזה הנהגה? יש עוד זה? אין זה, נגמר. זה בזמן. כלומר, כשהזמן נגמר, אין זה. אז מה יהיה?
אנחנו
נמצאים בתוך הזמן, אז אנחנו לא יכולים להבין בכלל. אבל ברגע שכל זה נעלם, בעצם הבינה נוגעת במלכות. כן? אין כבר הפרש בין העולם הבא לבין העולם הזה. כי כבר הזמן לא נמצא. יוצא שהזמן הוא ההפרש בין העולם הבא לבין העולם הזה. כלומר, תמיד, כל עוד ואתה במנגנון של זמן, אתה במנגנון של שניות, של הפרדה. ואתה לא יכול להבין את האחדות. קשה לך מאוד לתפוס את המנגנון האלוקי. הרוחני שהוא למעלה מן הזמן. אבל אנחנו מגיעים לדבר הזה על ידי עבודה של 6,000 שנה. זה לא שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו את זה סתם. זה אחרי עבודה של 6,000 שנה. ועכשיו אנחנו ברגעים האחרונים, צריך להזדרז. אנחנו בסוף המבחן. בסוף המבחן אומרים לך, נו, 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 כל השאלות שאתה לא יודע, כן, תדלג, תעזב מה אתה לפחות יודע, מה אתה נשאר תקוע בכל מיני דברים. אז תתקדם. אתה לא יכול להיות תקוע בכל מיני דברים של, של, של כל אחד עם הבעיות שלו, של העבר ושל זה. בסדר, תתקדם כבר. מה שאני אומר לכם פה זה גם הנהגת חיים. יש אנשים שנשארים תקועים ב... לא יודע, סיפור שקרה להם לפני 15 שנה. בסדר, זה קרה, אבל אם אתה נשאר שם תקוע, כן, כל הפסיכולוגיה זה להוציא משם. אם אתה תקוע לפני 15 שנה, אז מה עשית? הזמן מתקדם ואתה לא עושה כלום, אתה עדיין שם. אז אתה מפספס כל מה שיש לך לעשות, יש לך עוד הרבה דברים לעשות. אז תתקדם. אלא התנהג ברחמים גמורים, אז זה בסוף ההטבה הזאת, רחמים גמורים, בהטבה שלמה בסוף שליטת אריך אנטיב. כלומר, אמרתי לכם בינה, אבל זה כל מה שיש למעלה מזה, כן? אריך אנטיב. וכל מה שעכשיו נסתר מיושבי הארץ, מפני שהמקום גורם להם, כן, להיות מקום שהחושך שולט בו. זה צורך העבודה. היום אנחנו לא רואים את זה, כי הנהגה זה יש בה גם כן, כן, הסדר.
יש הפרש בין האריך הזה לאריך קודם. וכל זה אריך מגעתבה גמורה, מזליש כפי.
זה אריך אחרי.
זה אריך שנקנה.
יפה. זה השבת שאחרי ששת ימי המאחר. זה לא השבת שלפני. כן? זה השיעור שלנו כמו. בסדר? אחרי העבודה. לכן, יש לנו צורך לעבודה, צריך לעבוד 6 ימים, ואחרי זה אנחנו עולים. בסוד הניסיונות, זה נקרא ניסיונות. כלומר, ניסיונות, אל תקרא ניסיונות מלשון ניסיון, אלא מלשון עלייה. כן? כל העליות. והאלוהים ניסה את אברהם, האלוהים העלה את אברהם. הנה לעתיד לבוא יגלה הכל שנאמר ונגלה כבוד השם. מה זה כבוד השם? איפה זה כבוד השם בספירות? מה נקרא כבוד השם?
מלכות.
מלכות. מלכות נקראת כבוד. כן? ובחלוק הוא לא אומר כבוד. אז המלכות תתגלה. בינתיים אנחנו לא רואים את המלכות, כי אנחנו עדיין
בזה.
ומה יש בזה? גילוי זה עשר, אבל זה... אתה לא יודע, את הדעת, טוב ורק. בסדר? הכל זה היה בזכר. עכשיו אנחנו מגיעים למדרגה של הנוקבה. כן, הנקבה, הנוקבה. נוקבה, גדרה. מה הגדר של הנוקבה? הנוקבה דזה. קודם כל היא נקראת נוקבה דזה. היא לא נוקבה, כאן. היא נוקבה דזה. זאת אומרת, היא שייכת למישהו. היא יצאה ממישהו. לא לשכוח שהאישה יצאה מהאיש, כי מאיש היא הוכחה זו. ולכן נקראת אישה. היא באה מהאיש. הנוקבה דזה, כל דבר בעולמות הרוחניים. שורש הנוקבה נמצא בזה, גם לפני שהיא מופיעה. נוקבה דזה היא כוח מציאות התחתונים. זה מתייחס אלינו. כלומר, המדרגה הזאת שנקראת נוקבה דזה, מתייחסת, זה המציאות של התחתונים, זה כוח המציאות שלנו. והיינו, כי כל התשע ספירות דזה, הם כלל ההשפעות שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם. כשהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם, הוא עובר דרך כל התשע ספירות דזה. כן, בזה יש תשע ספירות או... כמה יש ספירות דזה?
שש.
מה? תמיד יש עשר בכל דבר. כל דבר יש לו עשר. למרות שאתה רואה שש, כן? למה הוא שש? כי הוא נראה לך שש, עם עשר, גבורה, תפארת. נסח, עוד, יסוד, זה שש, נכון? ילד קטן, עכשיו תינוק, תינוק, תינוק קטן שמולד היום. יש לו עשר ספירות או אין לו? יש לו, לא? הוא קטן. אבל יש לו ספירות של הקטנות שלו. זאת אומרת, גם בתוך השש יש עשר. כלומר, יש לו קטר חוכמה ובינה שלו. לכן הוא תמיד עשר. אז הוא בעצם חסר משהו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, מה חסר לו? מלכות. חסר לו המלכות. המלכות זה הגילוי. לכן כתוב פה 9 ספירות. כלומר, למרות שהוא בכל מצב שהוא 10, אבל בתוך ה-10 חסר לו את הגילוי. אז אני חוזר, הנוקבה דזה היא כוח מציאות התחתונים, דהיינו כי כל תשע ספירות דזה הן כלל ההשפעות שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם, העושים כל המקרים המתחדשים בעולם. כל מה שקורה בעולם עובר דרך הצינור הזה שנקרא זה. אך הנוקבה דזה היא כלל מציאות התחתונים המקבלים את המקרים האלה. אנחנו, כן, כבני אדם, פה, מתחת לכל המדרגה הזו, כשהצירות יורדות, כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא בעולם זה עובר דרך הצינורות האלה שנקראים זה. אבל מה אנחנו מבינים מזה? שום דבר. מתי אנחנו מקבלים משהו? רק כשהמלכות מקבלת. שזה מתגלה. כלומר, המלכות היא יותר שייכת לתחתונים, זה מה שמעניין אותה, מאשר מה שהיא מקבלת מהעיונים. בסדר? אנחנו קשורים אל המלכות ישירות. המלכות מטפלת בנו, תמיד יש לה אחריות כלפינו. וכמה שהיא תגלה, כל מה שהיא מגלה מלמעלה, זה רק עבורנו. אז נכון שהיא רוצה לקבל דברים, אבל זה תמיד בשביל הילדים שלה. ותקום בעוד לילה, ותיתן צרף לביתה וחוף לנערותיה. כל זה זה רמז למלכות שדואגת לילדים. כמו אמא הטובה שדואגת תמיד לכולם.
גם
יונת הנמל,
אבל זה
נכון, נכון. זאת אומרת, היחס שלנו איתה זה באופן של אנחנו עלייה והיא יורדת. תמיד יש מנגנון. היא המטווחת, האמיתית בינינו לבין העולמות העליונים. אז כל מציאות התחתונים המקבלים את המקרים ההם שקוראים למעלה בזה, הכל עובר דרכם. וכלל כל שינוייהם והתחלף מצב מציאותם לפי ההשפעות והמקרים ההם. כל השינויים, כל החלופות, כל התמורות, הכל אנחנו מגלים דרך המלכות. כל המקרים. כי לא מלשון כל מה שקורה בעולם, כן? לא מלשון מקרה שהוא הפך מעצם. זה לא עולמה? נכון. כן. כן, נכון. נכון, פחות, נכון. כן. זה תהליך, זה לא נגמר, כן? יש אחר כך, זה שלב הראשון. כי כשנגיע לאלף השביעי, זה שלב ראשון, ובתוך האלף השביעי אנחנו ממשיכים לעלות. יש עדיין הדרגתיות, אבל הרבה יותר זקה. כמו שיש ברור בין קליפה לאוכל, בין אוכל טוב לבין קליפה, ואחרי זה כשאתה כבר אוכל יש עוד בירור פנימי, הרבה יותר זה, נכון? כמה בירורים יש מזמן שהיית בשוק עד שאת אוכלת? המון בירורים, נכון? אם הגעת עם סל של 10 קילו, כמה נשאר בצלחות בסוף? כן, קילו אחד, שני קילו, מלא זנבות, מלא זה, הכל הלך לזבל כבר. ובתוך הקילו שאת מביאה לשולחן, כמה נשאר בתוך הבטן? כמעט כלום. כלומר, מהעשר קילו נשאר כמה גרמים. וגם הגרמים האלה הופכים להיות אנרגיה, גם הם הולכים. אז מה זה אומר? למה אני נותן את הדוגמה הזאת? כי יש בירור בתוך בירור. אז הבירור הגדול הוא הבירור של עכשיו, זה בירורים גסים. אבל ככל שאנחנו מתקרבים לסוף, כן, כמו בדורות שלנו עכשיו, הבירור הוא הרבה יותר זך, הוא הרבה יותר שפיץ. אתה צריך לדייק בדברים עכשיו. כן, הרבי מלובביץ' זצ"ל היה אומר שאנחנו עכשיו רק מחזיקים את הכפתורים. כן, זה לא דבר שאתה, כן, חושב עליו. אתה פעם עברת לי את הכפתורים שלך? אז הוא אומר, כמעט אין מה לעשות. עכשיו זה בירור הרבה יותר זך שכמעט לא נראה. כן? אז הוא נותן רמז לזה, אתה רק מבריק את הכפתורים. אתה משפשף אותם. זאת אומרת שהבירור שלנו יותר זך. וכשנגיע את האלף השביעי, יהיה עוד בירור הדרגתי, אבל הרבה יותר פנימי, הרבה יותר זך. אז תמיד אנחנו יכולים לדבר על בירור, אבל הוא יותר ויותר דק. בכלל עליותיה וירידותיה של המלכות, וכל מצדיה הרבים, כי יש לה עליות וירידות, לא לשכוח שהיא דומה לירח, נכון? המלכות היא משולה לירח, ללבנה. לפעמים היא מלאה, לפעמים היא חסרה. אז כמה שהיא עולה ויורדת, כל המצבים שלה, הרבים של הנוקבה, דרך אגב, האישה כאן בעולם הזה מושפעת מזה. לכן יש לה את כל המצבים של העליות והירידות, כן? בפרוג'סטרון שלה. כן? שהגבר יותר עקבי בטסטוסטרון שלו. האישה יש לה עליות וירידות, כן? וכל מצבי הרבים של הנוקבה הם כלל שינויי מצבי התחתונים במציאותם. כלומר, אנחנו מושפעים מהעליות והירידות שלה. כן, כמו שהילד מושפע מהמצב רוח של האימא, אפילו שהוא בתוך בטנה, בהיריון. יש לה עליות וירידות, הילד מרגיש את זה. אחרי זה אתה הולך בגיל 40 לפסיכולוג, הוא אומר לך, בתוך הבטן של האימא, כנראה האימא דאגה. כן? היה לה דאגות, ואז אתה קצת התבלבלת שם בפנים, הרגשת, חשת. אז אנחנו מרגישים את המצבים של המלכות. כלומר, אדם בריא מרגיש את זה. זה טוב שאתה מרגיש. אם מי שלא מרגיש, הוא מסכן, אין לו, הוא כבר איבד את כוח הרגש, וזה עוד יותר חמור. הוא כבר לא עדין. ואומנם, עיקר התחתונים הם ישראל. עכשיו, התחתונים האלה זה כל אומות העולם. כי כולם מקבלים מהמלכות. כולם. אין דבר אחר. אפשר לקבל ממנגנון אחר. אבל עיקר כל התחתונים, כלומר, גם פה יש צינור שממנו הכל עובר לכולם, והצינור הזה זה ישראל. בסדר?
זה עוד בירור.
אז זה עוד בירור, כן? עוד סלקציה מיוחדת כזאת. ונמצאת הנוקבה שורש אמיתי לעניינם של ישראל. אנחנו ממש במנגנון הזה של הנוקבה. זה השורש שלנו ממש. בשלב המתחת, לא מתחת בעניין של חשיבות, כן? אלא בהשפעה, זה אומות העולם. למעלה זה ישראל. תשימו לב. איך קוראים להם? אומות העולם. אז מה אנחנו?
העולם?
לא. אנחנו בכלל לא שייכים לעולם. הם אומות העולם. אנחנו לא שייכים לעולם. אנחנו עם ישראל זרים בעולם הזה. קשה לנו מאוד. זה ביטוי חדל, אומות העולם, רק אנחנו לא שמים לב לזה. הם אומות העולם, אנחנו מחוץ לעולם בכלל. אבל בגלל שאנחנו בעולם, אז אנחנו צריכים לעבוד. אז מה אנחנו פה בעולם הזה? אנחנו מתווך, כן, צינור, משפך, בין המלכות, שהיא גם כן מקבלת מהעליונים, לבין כל שאר העולם. לכן ישראל הם אור לגויים. כי מפה השפע יורד. ואם ישראל חולים, הצינור הזה מקולקל, אומות העולם לא מקבלו כלום. אבל אם עם ישראל בריא, אז השפע עובר, ויש לנו בית מקדש, ואם האומות היו יודעות, היו עוזרים לנו לבנות את בית המקדש, כמו שאמרנו בשיעור. אתם לא מבינים את זה. הם חושבים שזה קטסטרופה מבחינתם. הפוך, זה כל הברכה שלהם. גם בני ישמעאל, בתוכם. אם בני ישמעאל היו יודעים כמה חשוב בית המקדש בשביל העולם כולו, לא רק בשביל ישראל, היו באים כל יום, מביאים לנו כסף בתרומה, כן, כדי לבנות.
היו מצבים כאלה שהיה בית המקדש ואותו עולם מבינים את
זה. כן, נכון.
אז הם יודעים את זה היום.
הם לא יודעים. הם יודעים בתת מודע. רק מה מפריע להם? שכחו
את
ההיסטוריה?
את ההיסטוריה?
לא, לא שכחו את ההיסטוריה. מפריע להם דבר אחד.
חיים.
לא. מה ישראל? מה מפריע להם?
חושבים איפה? לא רוצים קשר עם הבורא.
לא. מה מפריע לאומות העולם? למה אומות העולם לא רוצות שישראל יחזרו לארצם ויבנו את בית המקדש? למה?
מוסר.
יפה. מוסר. ישראל יביא מוסר לעולם שיבלבל את כל החוקים המתועבים והמגעילים שיש להם. ישבור להם את כל הבניין שהם נכנסו אליו, של טיפה, של טומאה, של גילוי עריות.
זה כתוב בנו גם, זה נדרש בכל תורה.
נוח להם, ועם ישראל עם בית המקדש בארצה, זה שובר את המנוחה. אתם לא רוצים.
נוח להם, נוח להם. אם היה עכשיו קצה נפלת מוחקת שם את כל הגד, אני חושב שהיינו מצליחים להסכים בינינו איך לבנות. לא אחרי, זה לא חיים. כשיהיו מוכנים, נהיה אנחנו מוכנים. כשנהיה אנחנו מוכנים, נהיה מוכנים.
בסדר, זה כבר עניין איך יהיה. אבל האמת היא שאנחנו לא רוצים את זה בתת מודע, או רוצים את זה בתת מודע או במודע, בגלל שאו נוח לנו להישאר בעולם איכשהו היום, או שלא. יש אנשים שלא רוצים גאולה. לא רוצים גאולה. הם אומרים, לא רוצה גאולה, אני רוצה להיות עכשיו, יש לי עכשיו, יש לי טלוויזיה, יש לי זה, יש לי ג'קוזי, מה אתה מוכן?
אני
עושה.
אבל יגיע הסוף שיש לי את השאלה. אז היה גאולה. היה שלי גילוי.
זה במנגנון שלך. אתה לומד תורה. יש הרבה אנשים שלא לומדים, ולא אכפת להם מכל מה שאתה אומר פה. על מה אתה מדבר לך? אתה כבר שיבשו לך את המוח. אני אדם בריא, הוא יגיד לך. אני לא נכנס לדבר הזה. איזה 7,000 שנה, איזה 1,000 שנה, על מה אתה מדבר בכלל? בסדר? אתה צריך תמיד להבין שיש עוד בחוץ. יש אנשים אחרים, יש ראש אחר. אנחנו לא הראש היחידי. אני צריך לדעת איך אני מתייחס לבן אדם כזה. מה אתה אומר לו? אתה תבוא עם כלים כאלה, כן, אבל שיש 1,000 שנה, עוד מעט יש עולם השביעי, הוא לא יודע מאחר על מה אתה מדבר בכלל. כמו שאתה לא מבין על מה הוא מדבר, גם הוא לא מבין על מה אתה מדבר. אתה צריך למצוא שפה משותפת. אם אתה לא מסוגל לזה, אז יש בעיה.
שקרה בן משה בני ישראל בזמן שהוא בא להיות...
לא.
אם עם ישראל הוא אור לגויים, אז הבעיות לא נמצאות באורות העולם.
נכון, אמרנו שכשאנחנו גדולים זה אשמתנו, כשאנחנו קטנים זה אשמתם. אני אף פעם לא מאשים את אומות העולם, אף פעם. וגם אני אגיד לך יותר, בין הדתיים לחילונים, מי שמכיר את השיעורים שלי, אני מאשים את הדתיים. כן? למה? כי הם תינוקות שנשבו, אין להם בכלל את העניין הזה. אנחנו לא פועלים כמו שצריך לפרוץ.
לא צריך להתקל את העולם, להתקל איפה יש הכי הרבה גדולות.
זה בעיה גדולה מאוד, וצריך להבין שאנחנו טועים בגישה שלנו, בהסבר שלנו, ואם ההסבר שלנו, ההופעה שלנו הייתה יותר יפה, אז היינו באמת מושכים, היינו באמת פועלים כמו שצריך.
כמה שקורות בישיבי גוש קטיף החדשים.
ש...
שישבו שם, וזה היה באמת, אוקיי,
מנותקים
שם.
מנותקים מהעם.
כן. עכשיו הם...
עכשיו הם יותר בתוך העם.
כן.
אז זה חלק ממה שאמרתי, שרטרואקטיבית, הגירוש מגוש קטיף הוא גם חלק מהגאולה. כי במקום להיות פן מיוחד של עם ישראל, אבל מנותק מכל השאר, היום הם פן מיוחד של עם ישראל בתוך עם ישראל. והם חייבים עכשיו לדבר, כי אתה עכשיו באדון, באשקלון, בבאשבע, ובזהות. אתה חייב להיות, כן, כל המורים שם באזור הדרום, זה מורים שהיו בגוש קטיף, בכל בתי הספר. אז פתאום יש להם מורים ברמה אחרת, כי הם למדו תורה גבוהה מאוד שם. אבל זה היה בשבילה, בינם לבין עצמם. זה לא בריא. אז גם אנחנו פה, אותו דבר. אנחנו בתוך קונחייה כזאת. כן, ואנחנו חושבים שאנחנו כל העולם. זה לא נכון, צריך להיזהר. מדי פעם אתה צריך למצוא לתל אביב. אתה חייב למצוא לתל אביב, ללכת לראות מה הולך שם, ברחוב. וזה טוב. זה בריא. אתה צריך ללכת לשם, זה בריא. אתה צריך להבין מה קורה, איך מדברים עם אנשים כאלה. כן, זה אחים שלנו. זה לא עולם אחר. אז אנחנו לפעמים ככה בביטוי כזה מזלזל, אומרים, זה ארץ אחרת. אז בשלום, זה לא נכון. צריך להיזהר מאוד. אתה צריך להיות מסוגל ללכת לגור בתל אביב. כן, הרב קוק גר בתל אביב יפו. נכון, אבל צריך להיות מסוגל. זה לא פשוט, אבל זה מה שאומר. אז אנחנו צריכים להבין שהמנגנונים האלה הם חזקים מאוד. על כל פנים, המלכות היא המנגנון, הבנתם איך זה עובד עכשיו. נוקבה כשורשם של ישראל. עניין הנוקבה דזה היא כוח מציאות התחתונים, כן? אנחנו חוזרים, כנל. ואומנם עיקר התחתונים הוא האדם. עכשיו תסתכלו, יש עוד סלקציה. עיקר התחתונים מי זה? האדם. כן, כי בתחתונים יש צמחים, בעלי חיים, כן, דומם, הכל יש. אז מי זה התחתונים? האדם זה עיקר. יש ישראל, יש אומות העולם,
אתם קוראים אדם.
ועם ישראל קוראים אדם.
אז איפה אנחנו נמצאים? הוא פה, הוא פה.
פה. זהו, אנחנו פה ואנחנו נקראים אדם, נכון? אתם קוראים אדם. כלומר, יש לנו פונקציה מיוחדת שצריכה לאשר, לאמת את השם הזה.
אז איך
אנחנו
קוראים?
זה, לאט לאט, לאט לאט. נראה, יש להם שמות, כן? אומות העולם. איך הגמרא אומרת? אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. מה הולך פה? מה, הם לא אדם?
זה בדרגה.
כן, אז מה הם? אנחנו צריכים להבין. ואומנם, עיקר התחתונים הוא האדם, ועיקר האדם הם ישראל. כלומר, יש באדם מדרגות, אז הם גם כן אדם, אבל האדם זה ישראל. כלומר, גם הם נקראים אדם. כי יש להם צלם אלוהים. אתה לא יכול לבוא להגיד שגוי הוא לא כלום. יש לו צלם אלוהים, הוא חי, הוא בן אדם. אבל אתה האדם. אתה מגלה. אותו דבר, מה שאמרנו פה רק עם מילה אחרת. אדם. גם אנחנו אומה. אבל אנחנו לא אומות העולם. אז עיקר האדם הם ישראל, ונמצאת הנוקבה שורש אמיתי לעניינם של ישראל, שהוא סוד האדם. אז המלכות, כן, המנגנון הנוקבי של ההוויה, כלומר החלק המגלה, כשהוא מגלה הוא עובר דרך עם ישראל. אני לא יכול לעשות, אומר הקדוש ברוך הוא, דבר בלי שאני מגלה את זה לבני קודם. איך הפסוק אומר? שהקדוש ברוך הוא לא עושה דבר אם הוא מגלה את זה לבניו, לנביאים, נכון? לא זוכר את הפסוק בדיוק? כן, כי אם יגלה דבריי לנביאיי, לבניי. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה דברים בעולם הזה, והוא עובר קודם כל דרך המנגנון, הציר הזה שנקרא ישראל, ומי ישראל זה מגיע. כלומר, כשיש אינפורמציה בעולם, כי אינפורמציה שבאה מגבוה, היא חייבת לעבור קודם דרך עם ישראל. לכן עם ישראל מגלה את הדברים תמיד ראשונים. עכשיו, זה יכול לעבור דרכנו ובלי לדעת. כי לפעמים יש לך משהו שאתה מעביר ואתה לא יודע, אתה מעביר את זה הלאה. זה עבר דרכך בלא מודע, וכשזה הגיע לשני, השני אומר, רגע, שמעת מה אמרת? ואתה אפילו לא יודע. קורה לכם, נכון? כלומר, אני אתן לכם דוגמה. אתמול הייתי עם מישהו, והוא אומר לי שאם, כן, הוא יש לו אינפורמציה, והוא אומר לי שאם הייתי, כן, מבין מה הוא היה בחיים שלו, איך הוא סבל בחיים שלו, כן, הייתי בוחר. הוא אומר לי, החיים שלי זה סרט. עכשיו, אני לא הוא. אני. אמרתי לו, רגע, אולי נעשה סרט. הוא לא חשב על זה, אבל הוא אמר מילה. הוא גילה משהו, כי זה הוא, הוא היה במדרגות שהוא קיבל, ואני בשלב מאוחר יותר, אבל אני כאילו שומע, אני המראה שלו. זה בדיוק מה שקורה עם הגויים ועם ישראל. אנחנו עם ישראל לפעמים דורקים דברים, מוציאים דברים, אומרים מילים, ואומות העולם עושות לנו כן כמו מראה. כן, רגע, מה אמרת פה? אולי זה באמת חשוב, המילה שאמרת עכשיו. אז מישהו בעל הדבר הזה לפעמים הוא לא יודע. אין אדם מכיר בניסו. אין בעל הנס מכיר בניסו. לפעמים קורה לך נס ואתה לא יודע. צריך שמישהו אחר יגיד לך מה קרה לך. כן? איך אנחנו אומרים בשיר למעלות? בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אנחנו כחולמים, והם, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הם רואים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו עם אלה טובה, ואז אנחנו מתעוררים ואנחנו וואלה, הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. ואיך אתה שמח? היית צריך לשמח כבר בהתחלה. לא, אתה שמח בגלל שהם אמרו כמה השם היה טוב אליך, ופתאום זה נפל לך הסימון. אוי, באמת? השם היה טוב אליי. כי אנחנו לא מצליחים לראות את הדברים. לפעמים אנחנו יותר מדי בתוך המנגנון, ואנחנו לא רואים את הדברים בריחוק מספיק, בבניין מספיק טוב. אז תמיד, כמו ציור. כן? כשאני מצייר, אני צריך להתרחק כמה מטרים מהציור, לעזוב את זה, אני לפעמים ככה הראש שלי בפנים, אני בורח, מסתובב, עושה משהו אחר, ומסתכל עליו מרחוק. ומרחוק אני אומר, רגע, הוא בכלל לא מוזם. או שקר. ואז אני חוזר אליו.
מה שגם היינו שמחים על זה, זה לא שנהיה מסמכים, שנהיה מסמכים, זה היינו כזמן גם...
כן, שלא ידענו.
כן, גם לגבי המשפט הזאת.
נכון. היינו שמחים ולא ידענו שהיינו שמחים. בגלל שאנחנו לא יודעים לראות את הדברים בתוך המנגנון ההוא. אז אנחנו תמיד, עוד שמישהו אחר רוצה לנו את העבודה, ולכן, אז יאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, ואז אנחנו מתעוררים. כן, יש שאלה? נוגבד את זה זה מלכות, כן.
אז צריך
לשלט
פעמיים.
אז מה?
צריך לשלט פעמיים.
למה צריך להיות פעמיים? זה כבר 50-60 פעמים שאתה חוזר. או 200 פעמים. כן, למה פעמיים?
יש מטע ש...
ואתה אומר פעמים כבר באת?
אתה חוזר עם גם שורש שם? שורש שם יש לך?
כן, יש לך שורש אחד גדול, אבל יש לך כמה צירים שעברת דרכם. ולכן ממקרה האדם נעמוד על מקרה הנוקבה. כלומר, מה שקורה פה לישראל, זה מה שקורה לנוקבה. כי קורה לנו רק מה שעובר דרכה. אין לנו איזה חידוש שפתאום מופיע פה שלא עבר דרכה. אין דבר כזה. כל מה שמגיע לפה עובר דרך הנוקבה. זה מובן, נכון? אז שהם שורש אליהם. והנה, צריכים אנו להבחין באדם שתי בחינות הופכיות שיש לו. והוא מה שכתבו חז"ל, זכה, אומרים לו, אתה קדמת למלאכי השרת. לא זכה, אומרים לו, יתוש קדמך. מובן או לא מובן? אם אתה זוכה, אומרים לך, אתה יותר גבוה, אתה קדמת למלאכי השרת. אבל אם אתה לא זוכה בעולם הזה, אתה לא עושה כלום, אומרים לי, יתוש כזה קטן הוא כבר קודם לך. וזה שאין, יש בריאה כל כך עלולה לרע כמו האדם. כלומר, אין מנגנון בעולם הזה שיותר גרוע או יותר טוב מהאדם. בשני הצדדים, כן? הוא הכי גדול, אבל הוא הכי מסריח כשהוא מת. אין יותר מסריח מהאדם כשהוא מת. אפילו יותר מבהמה. כי הקדושה שלו יותר גדולה. אז הכל באופן מידה כנגד מידה, יחסי. יש באפשרותו לחטוב ולמרות חז ושלום. הוא יכול להיות מורה בקדוש ברוך חז ושלום, או להיות צדיק, מתבטל לקדוש ברוך. יסר לב האדם רע מנעוריו. כבר שהוא נער, הוא מתנער מהכל. או שהוא מתחבר. מה שאין כן לשום בריאה אחרת. אין דבר כזה, לא בפרות ולא בקופים. אך מצד אחר, כשהוא נתקן ונשלם, הוא מתנסה לכל לראש. אדם שהוא מתוקן, הוא יכול לעלות למדרגה שאף פעם שום דבר לא יכול להגיע. כן, זה ברור. ולא מגיע התדבקות בו התברך. אתה יכול להגיע למדרגה שאתה דבק את הקדוש ברוך הוא. מי יכול להגיע למדרגה כזאת? ותחסרו מעט מאלוהים. וכל שאר בריות תלויות בו. הדהיינו, כי באמת גזרה החוכמה העליונה לעשות מציאות האדם לפי אמיתת עניינו. נכבד ונעלה מאוד. כלומר, אמיתת האדם, האמת הפנימית של האדם, היא גדולה מאוד. חזקה מאוד, הנשמה היא אינסופית. היא גדולה מאוד, היא חשובה מאוד. זה מנגנון שאנחנו אפילו לא מבינים אותו. חכמים אומרים לנו שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו בכלל. אתה יודע מה זה הנשמה שלך? אתה לא יודע. אנחנו לא מכירים את הנשמה הזאת. אנחנו רק קצת מקבלים ממנה כמה דברים, אבל אין לנו ידיעה שלה. אם היינו יודעים את הנשמה, אז היינו כבר יודעים את השם. ממש, כמו שצריך. והיינו שומעים ואפילו לא צריכים ללמוד. אז היינו בהנהגת הזמן, אבל בעדינות כל כך גדולה, כמו אברהם, יצחק ויעקב, שהם כן היו בהנהגת הזמן, אבל הם לא היו לומדים תורה כמו שאנחנו לומדים תורה. לא היו צריכים משניות, לא היו צריכים שום דבר, הם היו עושים לפני מתן תורה את כל היהדות במרכאות באופן טבעי. כלומר, והיו מבינים את שורש העניין. כלומר, היו חוגגים את חג הפסח בתמצית שלו, בשורש שלו. מה זה להיגאל מגלות? אבל עדיין אין מצרים, ואין פרעה, ואין סיפור, ואין משה רבנו, ואין כלום. הם לא מכירים את משה רבנו, אברהם, יצחק ויעקב. אבל הם כן מכירים אותו, בתת מודע. כלומר, הם חיים את הדברים באופן טבעי. מי שמגיע למדרגה כזאת, זה גבוה מאוד. כן, בוודאי. אבל זה עדיין לא עם, זה עדיין לא בניין שלם. בסדר, זה עדיין פרטי. למרות שהם תוכן, הם הבסיס של כל העם. על כל פנים, יש מציאות אמיתית לאדם, פנימית, שהוא מצליח להתחבר אליה, הוא הופך להיות טבע של קודש. כי הקודש שלו זה טבע, והטבע שלו זה קודש. זה אותו דבר. הטבע האמיתי שלנו זה רק קודש. מה זה הטבע האמיתי שלנו? איך קוראים לו? נשמה. זה מה שמוטבע בנו, זה לשון טבע, זה הטבע האמיתי שלנו, זה הנשמה שלנו, הפנימיות שלנו, האמת האמיתית. כל מה שבחיצוניות זה רק אפשרות, כן, ניסיונות להגיע למה שאנחנו בפנים. רצית להגיד משהו?
לא, סתם נתחמה.
אוקיי. נכון. אז מציאות האדם לפי אמיתת עניינו, נכבד ונעלה מאוד, אלא שהשפילו תחילה, כדי שישלוט בו הרע הזה. אז הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה להביא אותנו לעולם שמאפשר לנו בחירה. כלומר יצר. יצר מלשון יצירה. אני יוצר מציאות של רע, או אני יוצר מציאות של טוב. יצר הטוב, יצר הרע. אני חוזר על המושג. לא מלאך זר שנמצא בי ואומר לי, תעשה ככה או תעשה ככה. לא. אני יוצר את זה. לכן זה נקרא יצר. ומלשון יצירה. מה? כי זה חז ושלום, אין בריאה.
זה לא נברא.
זה לא נברא.
זה בשביל שעשו אדם, בשביל הברכות שהוא יוצר האדם, למה הוא יוצר האדם ולא בורא האדם?
יוצר האדם, בגלל שהוא מאפשר לו, כן? את הגוש האדם הזה, כמו גוש בהתחלה, והוא עוזר לו ליצור את עצמו.
פוטנציאל, בגלל אדם בורא את עצמו בעצם.
זה לא בריאה, זה יצירה, זה העניין.
הבריאה
הוא יוצא
האדם, והאדם
מגלה
את עצמו,
אנחנו נוציא את האחות לדיבורים.
יש
גרוש כזה. אשר ברא ששון
בשמחה. יש גרוש ברוך הוא. נאדם, והוא אומר, נעשה את האדם.
נעשה, נכון.
נעשה אתה ואני, נעשה אותך.
זה אחד מהפירושים. נעשה אדם בצלמנו. זאת אומרת, אתה ואני, זאת אומרת, הגרוש ברוך הוא והאדם, אני עוזר לך לעשות אותך. תעבוד על עצמך, תייצר את עצמך. כן? תן לעצמך צורה. מה זה צורה בלשון חז"ל? אנשי צורה. מה זה אנשי צורה? אנשים גדולים, חכמים. זה נקרא אנשי צורה. כן? יש צורה, צורה זה מה שהצלחת לעשות מעצמך. כשאתה מגלה את הצורה. כן? שיעור קומה. זה אנשי צורה. אנשי צורה זה אנשים שהם חזקים מאוד, שהגילו את הפנימיות שלהם. הוציאו לפועל את מה שהם היו. נתנו צורה לפוטנציאל שלהם. פיתחו את זה. הביאו את זה למציאות ממשית. זה נקרא אנשי צורה. אז הם יצר טוב. כלומר, הם יוצרים טוב. הם לא לקחו את המציאות הפוטנציאלית ויצרו מזה רע.
אני חושב שכשמשה הוא במקובת הצור, הוא יצר את צורת ההובילה.
כן, בדיוק, בדיוק. לכן יש הבדל בין משה משה לבין אברהם אברהם. בכל זאת. כי אם תסתכלו בכתב, כתוב אברהם אברהם ויש פסק באמצע. אבל במשה אין, כתוב משה משה. ואומרים לנו בזוהר הקדוש, אברהם, למרות שהוא גילה את אברהם, יש עדיין הבדל בין אברהם הפנימי לבין אברהם החיצוני. משה אין הבדל, ותראה אותו כי טוב הוא. הוא שלם. לא שהוא נולד ככה. כולם נולדו ככה. אבל הוא היה טוב וגילה את הטוב. כן? עבודה. עבודה, יש עבודה. משה רבנו עבד כדי להגיע למדרגה הזאת, גם הוא.
אבל מהלידה הוא טוב.
בסדר. ואתה רע מהלידה? מה אתה לא יודע? אמרת בבוקר כשהתעוררת, עשית ברכות השחר הבוקר או לא?
לא.
אז אסור לך ללמוד תורה. כך תברך ברכות השחר. איך אתה לומד תורה גיבור אחר? אסור. לפחות את התורה. אסור ללמוד תורה בלי
התורה.
אם להתיד בסדר, אבל אלוהי נשמה אמרת?
לא.
תגיד, אלוהי נשמה שנתת בי כדי שנגלה שאתה טוב. תאורה, ברוך השם. אז אתה טהור? נולדת טהור. אבל משה נולד טוב, זה נכון. מה זה נולד טוב? שהוא כאילו כבר עשוי. אז מה אומרים לנו חזש? שהוא נולד מהול. גם הבן שלי נולד מהול. כן. אז המועל עשה לו כאילו איזה כמעט. יאיר נולד מהול. אז עשה לו ככה סתם סימן. נו, אז מה? זה אומר שיש תיקון. דרך אגב, נולד מהול זה מראה נשמה. אבל בכל זאת יש לך עבודה, זה לא שהכל קנוי, אני צריך לתקן אותו, אם לא הוא עולה לי על הראש. משה רבנו, כשנתנו, באו לדעת את מי צריך להרוג בעם ישראל. המדיינים וכל האומות באו להרוג, רצו להרוג את משה רבנו. אמרו, לכו תהרגו אותו, צריך להרוג אותו, הבן אדם הזה הוא סכנה לעולם. מה עשו? שלחו ציירים. התחילו לצייר את משה. פורטרטים, פורטרט רובוט, כן? עשו ממשה, כן? במחשב, עשו את הציור שלו. תראו את זה לבלעם. בלעם רואה את משה במחשב, אומר, מה אני זה? הוא פושע, מה אתה אמר? העבריין הכי גדול, זה רוצח, זה עונב, זה ענת, זה מה, מה? ככה גדול, במדרש. אמרו לו, לא, לא, זה משה. אמרו, אף יצטר, אחי, התבלבלתם. שלח עוד ציירים, חזרו עוד פעם אותו ציור, מומחים. אז אני לא מבין. זה משה? על זה אתם מדברים? זה העבריין זה. הוא וונטד כתוב בכל מקום בעולם. הוא היה לו פוטנציאל כל כך גדול, שהוא היה יכול להיות או הקליפה הכי גדולה, או הטוב הכי גדול. הוא בחר בטוב. אז הוא נהיה משה. אבל היכול להיות הפוך. זאת אומרת שיש לנו פוטנציאל עצום, והתכלית הזאת היא משה. היא נקראת משה. נכון. תיקון המידות. זה הדבר הכי חשוב בעולם. יותר מתורה. תיקון המידות. אפשר ללמוד תורה בחמש שנים, אבל לתקן מידה אחת צריך לפעמים חיים שלמים. מידה אחת. תיקון המידות זה הדבר הכי חשוב שיש. כמובן שהוא מלווה בתלמוד תורה. כן? תלמוד תורה כנגד כולם. אבל תיקון המידות, כן, דרך ארץ זה תיקון המידות. קדמה לתורה. אדם שאין לו מידות, ולא לומד מידות, ולא לומד תיקון המידות, קשה מאוד. קשה מאוד. הוא יכול להיות לעשות מלא מצוות, מלא מעשים טובים, אבל המידות שלו משובשות. הוא לא שווה כלום. וכאילו אתה צובע הקיר על שמן. לא תופס כלום. אז תרבה, תרבה תורה, תרבה תורה, תרבה תורה, זה ינסה, זה כמה, זה כן יישאר קצת מהצבע על הקיר. למרות זאת. אבל זה לא כמו שצריך. תיקון המידות זה הדבר הכי חשוב. וכל אחד יודע איזה מידה אצלו היא חלשה או רעה. אחד זה הכעס, אחד זה העצרות, אחד זה הזיזות, אחד זה הגאווה, אחד זה, כן, כל אחד יש לו את העניין שלו. והוא צריך לתפוס את הדבר הזה ולעבוד עליו, להתחיל לעבוד עליו. אחד זה תמיד מרד, לא מצליח להתבטל, אחד זה, לא יודע מה, כן, כל אחד יודע את נפש בהמתו. כן? אז זה צריך לעבוד בראש השנה. ואפשר גם היום. ובזמן שהוא שפל, כן, שפל, הוא שפל מכל הנבראים, ששולט בו הרע שאינו שולט בכל בריאה אחרת. אין בעולם דבר יותר רע מבן אדם כשהוא רע. וזה לא סתם, אני מדבר על ישראל. אם הוא ישראל, עוד יותר גבוה. כי בגלל שהוא גבוה יותר, מבחינה שהוא עציר, אז אצלו גם הרבה יותר גדול מאומות העולם כשהם רעים. כן? הוא קיצוני ברע הרבה יותר מאדם שהוא פרווה, שלא נדבר על בהמה, על כלב, על סיפור, שהם אין להם את המנגנון הזה. הם טבעיים, איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, הם עושים בדיוק רצון קונם. הם צדיקים מבחינתם, הם עושים בדיוק את הרצון של השם. הם לא מתחפשים למשהו אחר, לא משקרים. אתה לא תראה אף פעם חתול שקרן. אין דבר כזה. הוא אמיתי.
מצד שני, הוא לא רוצה להיות יותר מה שחתול.
מה? הוא לא צריך.
נכון, אבל הוא...
הוא שלם. הוא שלם. אבל, אתה... כן. כבן אדם, אתה לפעמים משקר, אתה לפעמים לא אומר אמת, אתה לפעמים לא אומר את כל האמת,
אתה לפעמים מזייף, אתה אפילו משקר לעצמך, אתה אומר שאתה לא יכול במקום שאתה כן יכול, ואתה אומר שאתה יכול במקום שאתה לא יכול, וכו' וכו'. אם היה לנו איזה מכשיר כזה דבוק לראש, ושומעים את כל מה שאתה חושב, וואי וואי וואי, זה בלגן. כן, דופקים לך בדלת, אתה פתח, אה לא, הלאה, מה נשמע? יש שקרן תעוף מפה. אז צריך להיזהר. כן, כמה שיותר להיות אמיתיים. אך שכשכבר נתקן ונשלם, כלומר, האדם הוא כבר הגיע לשלמות שלו, חוזר לגובה יקר עניינו באמת. ממש כמו שהוא אמיתי. זה נקרא אמונה. ואז הוא ניסה מעלה, כן, מן הכל ועולה למדרגה שאין שום אחד מן הנבראים מגיע לה. וישראל יכול להגיע למדרגה גבוהה מאוד. ותראה שכבר תחליט סיבוב הגלגל הסובב והולך, הלא הוא גילוי הייחוד העליון. לאן אנחנו הולכים? זה התורה של הרמח"ל. זה גילוי הייחוד. מה זה גילוי הייחוד? גילוי שהכל אחד, שכל מה שאתה רואה לכל הפרטים שיש בעולם הזה זה רק מציאות אחת של הבורא. על זה הוא השקיע, כן, הרמח"ל. אם אתם צריכים לכתוב תזה על הרמח"ל, כן, זה הדבר הכי חשוב, זה גילוי הייחוד. זה משהו, זה התורה שלו. במה שהרע עצמו ישוב להעיד על ייחודו יתברך. כלומר, הוא אומר, הרמח"ל, שגם הרע מתברר בסופו של דבר כטוב. הכל אחד. ישוב להעיד על ייחודו יתברך בשוב הרע עצמו לטוב. ראיתם פעם רע שחוזר להיות טוב? בלי להיות טוב. הוא רע, אבל הוא מתברר כטוב. עוד פעם, רטרואקטיבי. בדיעבד. בדיעבד הוא טוב. בדיעבד אפילו המצב שהקשה עליך, שהיה עליך כניסיון בלתי, כן? שאתה היית חושב שאתה כבר עבוד. גם זה טוב. זה חלק מהתהליך. הוא טוב. זה לא פשוט, אה? וזה העניין, כן, הרמח"ל פיתח את הדבר הזה. לעתיד לבוא, אנחנו נראה שכל הרע הוא רק היה דבר אחד טוב. במדרש, כן, בילקוט שמעוני, הוא אומר את זה. כן, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. אפילו כל הבלגן שהיה. עשיתי זה רק לטובתך, רק בשבילך. אתה כמו ילד קטן, לפעמים צועק, מה אתה עושה לי? למה? והנה אין דבר זה נעשה אלא בכוח ההשפלה הזאת שנשפל מציאותו של האדם שעל ידי כך הרע שולט בו. כלומר, איך הוא יכול להגיע למצב כזה? ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא מנגנון שהוא גם יכול ליפול. אז אם הוא יכול ליפול, אז הוא יכול לעלות. אבל אם הוא לא יכול ליפול, הוא לא יכול לעלות. הייתי אומר בצורה אחרת. אופן היחידי שאתה יכול לעלות זה כשאתה נופל. לכן שבע יפול צדיק וקם, זה לא סתם שאל תדאג יש נפילות ויש עליות, לא. אם אתה רוצה וקם, אתה צריך שבע פעמים ליפול. מה זה שבע? זה הכל, זה כל העולם הזה. נפילות, 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 נפילות. וזה הקימה. וכשהוא מתקן את עצמו ומתעלה, אז מחזיר את הרע לטוב. כי היצר הרע עצמו הוא גורם לו הזכות. אז הוא צריך ללחוץ לו יד, להגיד לו תודה רבה יצר הרע, שאפשרת לי להיות מי שאני היום. בלעדיך לא הייתי מגלה את עצמי. אז זה נקרא בדיעבד. זה לא שעכשיו אני הולך להגיד, יצאתי מהשיעור הזה, זה עכשיו לכתחילה. אני הולך להיכנס למדרגות שהן אסורות, שהן רע, ש... כי אני יודע שזה איסור דאורייתא ודרבנן, ואני עושה אותם בכוונה. למה? כי למדתי בשיעור שזה חלק מהטוב. זה לכתחילה, זה אסור לי. האומר, אכפה ועשוב, אכפה ועשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. לכן אני חייב לומר שזה בדיעבד ולא לכתחילה. כלומר, שזה כבר קורה לך, כן? אתה צריך להילחם שזה לא יקרה. אבל אם זה כבר קרה, גם זה חלק מהטוב. כלומר, יש שני רבדים. יש רובד עליון שהוא אלוקי, ויש רובד תחתון שהוא אנושי. אתה פועל פה, אבל תדע לך שהוא פועל פה והוא משתתף כל רגע. אבל אתה חייב ללכת לפי האמת פה אתה. ולפעמים נחלת, אבל גם הוא, גם אחרי בירידה הזאת הוא היה. הוא משתתף. הוא מתקן לך את כל הדרך שאפילו החלק הרע הזה הוא חלק מהטוב שלך. אבל אתה לא לכתחילה הולך לרע. זה דרך אגב מה שרצו לעשות כמה מהאנשים שנכנסו חזק מאוד לקבלה ואמרו, הגיעו למתקנה ההפוכה הזאת שאם אני צריך ללכת לרע והוא חלק מהטוב אז הם התחילו ללכת לראות נשים חזק שלום זונות וכל מיני דברים כאלה ולתקם אותם כאילו הם נפלו בתוך המנגנון הזה ולא יצאו משם הם הלכו לדברים הרעים בכוונה תחילה לכתחילה זה לא יפה, כי הם מספיקים בידו לעשות תשובה, זה יתקיים בהם ממש. וכן, נבלעו ברע. ונמצא קלקולו, כן, כלכלתו, וקלקולו, תקנתו. הקלקול הוא התיקון, אבל בדיעבד. כי אם היה תמיד בעילוי, אם האדם תמיד בהי, הוא רק עולה, שלא היה הרע שייך בו. אין לו רע, הוא רק עולה, אין לו ירידות, גם הוא לא היה מגיע לו תיקון החזרת הרע לטוב, שהוא עיקר שלמות הבריאה. כלומר, פה זה תחליף. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, כדי שהרע הזה יהפוך להיות חלק מהטוב. זאת אומרת שאם אתה, כל החיים שלך רק בעלייה, אתה לא מרגיש שאתה נופל, תשאל את עצמך השאלות. אתה חייב ליפול בעולם הזה וזה גם כן טוב לחנך קצת את הילדים ואת עצמנו ואת כולנו שאנחנו לא יכולים רק לעלות יש לפעמים בחיים ירידות אבל אתה לא צריך לפחד מכל ירידה לא כל פעם שאתה נופל במדרגה אתה צריך לראות כאילו העולם חרב לפעמים אנשים באים לראות אותי ואומרים לי וואי אתה יודע איך זה עשיתי ככה אחד במסכן תמיד חכם ואומר לי שהוא נכשל באיזה עבירה התחיל לפקוד אמרתי לו בסדר, אתה עכשיו כבר שנה שזה רודף אחריו בראש אמרתי לו בסדר, נפלת עכשיו זה בדיעבד, מה לעשות? לא לך תחילה עכשיו, אתה בדיעבד מה אתה עושה עם זה עכשיו? או שאתה נשאר תקוע שם בנפילה הזו כל החיים שלך או שזה הופך להיות הקרש קפיצה שלך, המנוח שלך לתשובה עוד יותר גדולה ממה שהיית לפני אפילו אז אל תיקשל בנפילה הזאת שהיא עוד נפילה אחרי נפילה, לא? דווקא הייאוש הזה צריך להרים אותך גבוה מאוד, עוד יותר ממה שהיית בהתחלה. אז תשתמש בזה. תראה להקדוש ברוך הוא שאפילו הנפילה הזאת היא חלק מהתשובה שלך. ותבוא בכיפור הבא, גם עם הנפילה הזאת. תגיד להקדוש ברוך הוא, אתה רואה הנפילה הזאת? תראה מה הגעתי בזכותה. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אפילו בדיוק, אפילו זדונות נעשות לו כזכויות. זה הסוף. בסדר? והנה כמקרה האדם כן מקרה הנקבה שהיא שורשו. מה שקורה לנו פה חייב להיות אצל המלכות, שהיא השורש שלנו. כי אם לא, זה לא היה מתגלה אצלנו. אם מתגלה משהו בתוצאה, זאת אומרת שהוא היה בא, שורש. אז מה שקורה העליות וירידות בעולם שלנו זה בגלל שבמלכות יש עליות וירידות לכי מעתי את עצמך כן? ככה נאמר לה שגם לה גם למלכות שורש גבוה השורש גבוה מאוד איפה המלכות? איפה השורש של המלכות? מה? לא.
לא, זה חכמה.
לא. עוד יותר גבוה. ברדלה. ברשע דלה התיידע. אין יותר גבוה מהמלכות. אין. היא הכי גבוהה מכל המדרגות. אבל כשאתה רואה אותה, איפה היא? הכי למטה. כן?
מה זה הבאה?
מה? אבא עוזר לה לעשות, להיווסף, כן? אבל השורש שלה הרבה יותר גבוה אפילו מאבא. ונשפלת כדי לתת אחיזה לרע ממנה. זאת אומרת שיש לה שורש עצום, עליון, גבוה מאוד. בלתי נתפס אפילו. אבל כל מה שהיא עושה, יש לה גם כן אחיזה לרע ממנה. רגליה יורדות מוות. הרגליים של המלכות הן יורדות לעולם נמוך יותר, ויש אחיזה לחיצונים במלכות הזאת. לכן האישה יותר חשופה לשליטת הרע מאשר הגבר, כי היא בעולמות יותר נמוכים. לכן יש לה את כל העניין של המידה וכל הדמים, וכל הזמן הזה שולטים בכוחות חיצוניים שמשבשים לה את המוח, והיא צריכה לשלוט על דבר הזה. זו עבודה קשה. זה לא סתם איזה מנגנון, אני רואה אדם. זה הרבה יותר עמוק מזה. כלומר, כשהאישה רואה אדם, היא צריכה לעשות עבודה. בזמן הנידה יש לה עבודה חשובה מאוד של תיקון המידות. כי שם היא נמשכת לכל מיני דברים. אני כעסנית כשיש לי את זה. לא, אז תרגיל. אני כזאת שיש לי את זה, אני אש, המרוקאי שלי יוצא. כן, לא יודע איך הביטויים האלה, כן? אז שיצא לך קצת אשכנזי בזמן הזה. כן, יותר רגוע. אז כל העניין הזה צריך לעבוד בו דווקא בזמן ההוא שהוא קשה. ולא להגיד, מה אני עושה, זה הטבע שלי. ככה זה, הקדוש ברוך הוא ברא אותי כזאת. וכשיש לי את המצב הזה, אז מה אני אעשה? כן, גם על הלחם לא עולה. כן? אתם יודעים שהלחם של שבת לא עולה כשהאישה נידה. קשה לה להעלות את החלה בשבת. יש מנגנון כזה חזק מאוד, שהוא פועל אפילו על הלחם. הלחם לא דומה ללחם הרגיל. אתה יכול לדעת אם אישה נידה לפי הלחם שלה. ומי שיותר עדין, כן? אפילו לפי הריח. יש הרבה מנגנונים, ואפילו בלי זה. כן? פעם הבן איש חי נכנס לבית של מישהו, וכל שנייה היה קם מכיסא והולך לכיסא אחר. הוא אומר לו, מה זה משוגע, זה הבן איש חי הזה? קם, כיסא, הולך, שם שם. הוא נותן לו טלפו, הוא בורח לשם. מסתכל עליו, אומר לו, מה זה? הולך לשם. הוא אומר, מה קרה לך? תגיד, הבן איש חי, בן איש חי, רבי יוסף חיים, אתה גדול, גדול הדור, ריש גלותא דבבל. אומרים לו, מכינה מכבודך למעלה, בקומה העליונה, יש אישה נידה. ואיפה שהיא הולכת, אני חייב לברוח. כן, הוא היה מרגיש איפה היא, והוא אסור לו לעמוד מתחת. אז איפה שהיית בבית, למעלה הוא היה מורח. תסתכל ככה. הן מדרגות, מדרגות, מדרגות בלגישה. אתה מרגיש, אתה חש. אתה נהיית כל כך עדין שאתה יודע בדיוק מה קורה ממסביב. כן, אתה יודע בדיוק לתת ולהצביע בנקודות. זה מנגנון, זה עבודה. לא מגיעים לשם בלי עבודה. יגעת ומצאת תאמין. לא יגעת, אל תאמין. סתם בטיח. ואז הוא ניסה מעלה מן כל, מן הכל, ועולה מדרגה שאין שום אחד מן הנבראים מגיע לה. לא, איפה היינו?
הנה כנצא אדם כנצא נגמר.
והנה, כנקרה, האדם כן נקרה הנוגבה שהיא שורשו, שגם לה שורש גבוה, ונשפלת כדי לתת אחיזה לרע ממנה, ונעשה דבר זה על ידי שאין אורה קבוע בה, אלא מופקד בידי דם. כלומר, האור של המלכות הוא בידיים של זם, והיא צריכה לקבלו ממנו בסוד תיקון הזיווג. אז תמיד היא הולכת אליו ואומרת לו, תן לי את האור שלי, וזה נקרא ייחוד ביניהם.
זאת אומרת שהמיעוט האור שלה מאפשר לנו בעצם חירה.
כן, נכון. ואיך, מה זה הבחירה? הבחירה למה? השתוקקות להתמלא. זאת אומרת, אם לא היה לנו החיסרון, לא היה לנו השתוקקות. אז לא היה לנו מנוע לעבודה. המנוע הכי גדול שלנו זה הגעגוע. בסדר? כשאתה מתגעגע למשהו, זה המנוע הכי חזק. אם אתה לא מתגעגע למשהו, אין לך עבודה, אין לך מנוע אמיתי. אז לפעמים צריך לגרום לגעגוע. הקדוש ברוך הוא יודע לגרום לנו לגעגועים, וזה משחק בין אבא לבן, בין איש לאישה, בין אישה לאיש וכו' וכו' וכו'. אז מה שהאישה נדע, אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה צריך ליצור געגועים לשניהם. וכשהגעגועים, כן, ממש מתחילים להיות חזקים, אז הקרבה עוד יותר חזקה. אבל כשיש לך רצף של יחס, בסוף זה כבר אין לזה לא טעם ולא ריח, אין לו גוף ולא דמות הגוף. אז תמיד, תמיד, תמיד יש מנגנון של געגועים. תמיד הקדוש ברוך הוא מתגלה ונסתר. וכשהוא נסתר, אתה מתגעגע, והגילוי החוזר, בגלל שראית פעם, בגלל שטעמת פעם. וזה מנגנון שמחזיק זוגיות. אם זה בין קודשא ברוך הוא לכנסת ישראל, אם זה בינך לבין תלמידך, אם זה בינך לבין חברך, אם זה בינך לבין הבנים שלך, וכו' וכו'. תמיד, תמיד, תמיד יחד של געגועים. אל תיתן הכל, תיתן חלקים כדי שהשני יבוא לחפש עוד. כן, זה צריך חוכמת חיים מיוחדת בשביל לגרום לדבר הזה. וגם בלימוד אותו דבר, אל תזרוק הכל, זה גילוי עריות. גם בלימוד, אלא תיתן חלק ותחסה, כדי שהתלמיד ישתוקק לחפור ולחפש ולהגיד, רגע, הוא נתן לי רק רמז שם, הוא לא נכנס ממש. ואז הוא נותן לך חשק ממנוע כזה ללכת לחפש. נוקבה. אתה רוצה לקרוא? אה? מה זה בסדר? תורי, רוצה לקרוא? חבוד, ג' נוקבה, שלא יצא מפרצופה בידי שמיים. ג' בידי שמיים.
תת מקום לרע בעולם. המלכות שהיא שורש התחתונים ממש, והיא לבדה נותנת מקום לחושך בהנהגה ולרע ממש, כי אין החיצרון מפעת המשפיע לעולם, אלא מפעת המקבל.
נקודה. תסביר לנו מה הולך פה. מה אתה מבין? מה אתם מבינים פה? מי שרוצה יכול להשתתף, גם הרבנות.
לא שהמלכות היא לא באור מלא. מבחינתנו אנחנו רואים אותה, נקומית, מבחינת המשכנים, מלמנה בעצם הפסנתנו כולו קיים. אבל אנחנו חתם את הצל, אנחנו רואים את הבחינתנו.
זאת אומרת שתמיד החיסרון הוא אצל מי? אצל המקבל. לעולם אין חיסרון אצל המשפיע, רק אצל המקבל. זה הפך ממה שאנחנו חושבים בעולם שלנו, נכון? אם אני שואל אותך, אני שואל אדם ברחוב, מי יותר שלם? מי שנותן או מי שמקבל? כולם יענו לי מי שמקבל. פה אתה רואה שבקבלה זה הפוך. מי שמשפיע הוא מראה על שלמות. למה זה הגיוני? אם יש לך בקבוק קוקה קולה ואתה משפיע תוך חמש קוסות, נגמר.
אבל פה מדבר על המשפיע ובעל חול. אני מבין את זה כאילו למערכת בין הריפנקין לזירנקין.
לא, זה בין זירנקין למלכו.
אם הוא
נותן,
זאת אומרת שיש לו,
וברגע שאין לו
היגיון. הוא נתן למי שחסר, ועכשיו
תרגש למי שחסר,
הוא מלא,
והוא
יכול להחזיר לו.
איך הוא יחזיר לו? אתה נותן 100 שקל לבן שלך. איך הוא יחזיר לך? הלכו. אז מה אתה מדבר?
לא, הוא יחזיר לו.
זאת אומרת שאנחנו לא מדברים פה על נתינה חומרית. זה לא קוקה קולה ולא כסף.
אבל כתוב פה הנהגה, זה החושך והנהגה.
כן. רגע, רגע, קודם כל נדייק במה שהוא שואל. המלכות היא שורש התחתונים ממש, והיא לבדה נותנת מקום לחושך והנהגה ולרע ממש, כי אין החיסרון מפת המשפיע לעולם. מי זה המשפיע? כל מדרגה שהיא למעלה, אבל פה אנחנו מדברים על
המלכות לתחתונים.
זה המלכות, המלכות היא פה וזה מעליה.
זה אותו מנגנון לתחתונים.
נכון, לא חשוב. אז המלכות התחתונים זה אותו מנגנון. אז אם למשל המלכות היא המקבלת, היא מקבלת מידה, אבל אם אנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים מהמלכות, ואם אומות העולם מקבלות, הן מקבלות מישראל. זה לא חשוב איפה שאנחנו נמצאים, אבל בינתיים זה זה. אתה מיד קפצת להאריך, זה השורש, אתה צודק, משם זה מתחיל. אבל כל המנגנונים זה אמת. כן, בנותן ומקבל.
אם היא מאפשרת כאילו את החושך במדרגה שמעליה,
היא מאפשרת את החושך, זאת אומרת שאצלה יש,
כי זה נורא דומה למה שדיברנו קודם על בין הריחנטין לריחנטין.
זה יפה, זה אותו דבר.
כן,
זה אותו דבר. אז עכשיו, זה, פתרנו את הבעיה הזאת. היו שאלות. מה השאלות? נכון, נו. זה שמקבל יותר את החיסרון. נו. נו, מה החידוש בזה? לא, אני רוצה להבין מה, לאן זה מוביל. אמרנו שהחיסרון הוא במלכות. נכון, זה היא. נגיד, בעניין שלנו ביחס לזה. אז איך אתה רואה חיסרון עם מלאה?
הגודל שלה.
אבל אם היא מלאה עכשיו,
כי זה לתת?
מה? יפה. אז זה כבר לא קערה. זה גם היא צינוק. כלומר, היא קערה, אבל יש לה משהו שאפשר לפתוח עוד. שם להחליף שמן. כן? זה אף פעם לא נגמר. מישהו דופק שם? אז באמת היא קערה. אבל פה השאלה היא אחרת. נניח שהבנו את זה. היא כלי, זה נכון, והיא תשפיע גם היא לתחתונים. אבל הוא, זה, כשהוא משפיע אליה, הוא לכאורה מתרוקן, הוא נתן. אבל הוא מתמלא. אז מה המנגנון פה? איך הוא עובד בעצם ברוחניות? מתי אתה מתמלא? רק כשאתה נותן. כלומר, מי שנותן הוא תמיד מלא. מי שרק מקבל הוא תמיד ריק. תשימו לב, כי הוא מקבל רק לפי הכמות שלו, ואז הוא כלי. אבל זה טעות להיות כלי סתם. אם אתה לא ממשיך אתה, אז התמלאת בסדר, אבל התמלאת אתך, נגמרת, אתה חסום. והמים שנשארו בך, אם זה מים, מתחילים להוציא תואים, כי המים מתקלקלים. אם אתה לא ממשיך את השפע הזה, אתה לא נותן חיים, אז זה הופך להיות פה ביצה. זה לא מים טובים, זה מים קופצים, אבל באמת מלא חיות שם.
אני חושב שפה הוא אומר, אני חושב שהתחיל אפילו באמירה שלו, הוא אומר, זה שהמלכות דווקא לא מגיעה למחת התחתונים, משפיעה לתחתונים, כי נתנו לתנו לרע, היינו אולי חושבים שזה גנאי לה, שאנחנו רואים לחיה את הרע. ואז הוא אומר שהחיסרון לא בן אחד המלכות, אלא זה ברע, שזה מה שהוא צריך לקבל.
כן, נכון. נכון. יש גם את זה, נכון. על כל פנים, אנחנו יודעים שהרע הוא תמיד, החיסרון הוא תמיד רק במקבל ואף פעם לא בנותן. אם אתה הולך לשיעור ואתה לא מבין את השיעור, כן? זה בעיה שלך. ואנחנו תמיד זורקים את הדברים שלנו על, על האחרים, על המשפיע. כן? תמיד ההורים אשמים מבחינת הילד, ותמיד ההוא אשם מבחינת ה... כן? השני, תמיד הוא. וזה לא נכון, הוא מאוד מאוד יזהר, כן? מי שבמנגנון של נתינה, אם הוא באמת בנתינה, כן? יכול לקרות שבאמת הוא טועה, אבל מי שבאמת במנגנון של נתינה, הוא יותר קרוב לאמת ממי שהוא רק במנגנון של קבלה. לכן הקבלה האמיתית היא נתינה. וגם בקבלה, כשאנחנו לומדים קבלה, זה מה שאנחנו לומדים. זה לא סתם מילה קבלה, זה ללמוד איך מקבלים.
כן, כי אם משהו מזורם ממך והלאה תמיד, זה אומר שכל הזמן אנחנו מגיע.
עוד חידושים, ועוד חידושים, ועוד חידושים. בגלל שאתה משפיע, אבל אתה מקבל ומקבלים ממך. אז אתה מקובל. כן? אתה מקובל, אתה מקבל ואתה משפיע. וזה החיים. החיים האמיתיים, הקבלה האמיתית, זה לקבל על מנת להשפיע. ברגע שאתה מקבל על מנת להשפיע, אתה כלי אמיתי, זה נקרא כלי. כי אתה לא כלי פגור, אתה כלי פתוח. מה זה כלי פתוח? צינור. זה הכלי הנכון. גם האמא, כשהיא מקבלת, היא נותנת חיים. היא ממשיכה. וזה הברכה שלה. אם היא הייתה מקבלת רק בשביל עצמה, אז היא הייתה מתזכרת, כן, עם בן זוגה, כמו שיש זוגות שלא רוצים להביא ילדים לעולם, אז הם, כן, מתיישנים. תוך 4 שנים הוא כבר בוחר באחת אחרת. היא רק מקבלת. היא לא משפיעה. עכשיו, היא יכולה להשפיע גם אליו, חזרה, זה לא אומר. אבל חסר עדיין מנגנון של חיים. כן, שזה תמיד להשפיע ולתת עוד יותר, לפתח. לא רק אור חוזר לבן, אלא גם כן אור ישר לילדים. הם יחזירו אור חוזר. וכולי וכולי וכולי. לכן יש פה מנגנון מאוד מאוד חשוב, שהחיסרון הוא תמיד במקבלים ולא בנותן. ואם אנחנו לא קיבלנו גאולה, זה שאנחנו עדיין לא יודעים לקבל. פשוט. ברגע שנהיה מוכנים לקבל, אז תהיה גאולה. אז אף פעם לא צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, כן? עד מתי אתה עושה לנו את זה? כן? אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, עד מתי אנחנו גורמים לעצמנו את החיסרון הזה? הבעיה היא אצל המקבלים. ואף על פי שמצד אחד זה שפלות בחוקה ודאי, כן? זה מה שאמרת. אתה רואה שזה חסר אצלה, כי היא נותנת למדרגות לא טובות, לכאורה. הנה מצד אחר הוא שבח ועילוי גדול. למה? כי היא יורדת, היא הולכת אפילו למקומות הכי הכי נמוכים. כי אין זה עשוי אלא לגלות הייחוד העליון. כל זה כדי לגלות את האור הכי עליון במקומות הכי הכי חשוקים. ואין שבחו של האדון ברוך הוא מתגלה אלא בה. לכן הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לעשות קידוש השם? לך ללמד במקומות שאין בהם תורה. אל תישאר במית של עצמך. אתה התרגלת, אתה ביישוב דתי, בינך לבין החברים שלך, וזהו. זה לא עבודה אמיתית. זה עדיין לא שלם. ונמצא שמפני כך עשה האדון ברוך הוא חסרה בטבעה. ככה גם לא חוברה, והיא חסרה. וחשוכה. למה? לתת מקום לרע ממש. אז הקב' ברוך הוא עשה מנגנון כזה שמראה רע, שמראה חיסרון ממש. ולכן היא צריכה תיקונים גדולים. אנחנו מתקנים את המלכות, היא צריכה לתקן של התיקונים גדולים. תיקון רחל, תיקון לאה, שאנחנו קוראים לזה תיקון חצות. מה שאין צריך במשפיע. כן, המשפיע לא צריך תיקונים. כי התיקון שלו זה השפעה. ברגע שהוא משפיע הוא כבר מתקן.
שאינו חיסרון מצד עצמו, אך כשהיא נשלמת וקיבלה תיקוניה, שיצאה מן הרע ועד רבה החזירה הרע לטוב, היא מגלה שאפילו הרע הוא טוב, אז שבחה עולה עד אין סוף. הרבה יותר גדול אפילו ממנו, עטרת אליו, כתר בשבילו, כי שבחו של האדון ברוך הוא מתגלה בה, ואז נקראת עטרת בעלה.
למה בפסר? למה הוא אומר שצריכת לשמן בלמי? כאילו מה שיש בחיסרון.
בוודאי, אבל התיקון זה להשליף, להביא את האור במקום של
החוש חיסרון במצד עצמה.
מה?
הרי הוכנו את זה בהנחת הסיבה שבמלכות אין חיסרון מצד עצמה.
יפה, אז אתה מראה שלא היה חיסרון בזה שאתה מתקן את מה שחשבת. כלומר, שאתה רואה שרטרואקטיבית הכל טוב.
היה יותר קשים, זה בטוח.
לדברים את מדברת? לא ברור, לא פשוט. כי אנחנו משפיעים ביחד אולי לאישה, אבל באופן כללי אנחנו מקבלים, זה עובדה. יש הרבה יותר מצוות לגבר מאשר לאישה. האישה לא, בכלל לא מחויבת לכלום. כל מה שתלוי בזמן, זה הזמן, לא תלוי באישה. היא כאילו מעבר לזמן, היא לא חייבת בכלום כמעט.
למה?
בגלל שהיא הרבה יותר
מתיבת לא מחויבת.
השורש שלה הרבה יותר גבוה. אז הגבר מקבל מלמעלה, אבל הוא צריך ללמוד לקבל. אז כדי ללמוד לקבל, מה הוא צריך לעשות? להשפיע. אז זה הפוך.
אני חושב שיותר קשה להיות אישה.
שיותר קשה להיות אישה.
כן, אני יותר קל.
מבחינה, מאיזה בחינה, באיזה מובן אתה מדבר?
כל הבחינה. עצם זה שיש יותר מצוות, זה ממש יותר קל. יש... אפשר להעמיס יותר... יש יותר פלטפורמה.
אבל ברגע שאתה לא צריך מצווה, זאת אומרת שאתה כבר עשוי מהבחינה הזאת, אתה כבר בנוי בזה. אתה קדוש ברוך הוא לזכות.
מצד שני, העול כבר ישנו.
זה מה שאני אומר.
מדי חטבע, אז פחות קל כבר
מבינים. לא, הפוך. היא כבר יותר ברצון האלוהי, יותר פשוט לה. שעשתה לי כרצונו, היא אומרת, בבוקר. פחות מהגבר. האישה באופן אינטואיטיבי יוצאת קרובה לאלוקות. הגבר צריך לעשות עבודה כדי להגיע.
אבל העבודה של האישה, במובן הזה, הם הולכים לעתיד
עצמך.
זה העבודה
שלה. כן, זה הביטוי שלה, זה הכי קשה. לכי מעתיד עצמך, להתבטא. זה הקושי אצל האישה. הרי שהיא מקבלת, ואני יודע שאנשים קשה להם לתפוס על זה, כי כל הזמן זה נראה כמצ'ריסטי כזה.
כן.
אבל זה מה שהתורה אומרת לנו.
היא צריכה לעשות את זה בעצמה.
זה לא אתה מבטל אותה. לא אתה צריך להשפיע אותה. לכי מעטי את עצמך. תלמדי את לתפוס מקום פחות חשוב בזוגיות הזאת. כדי לאפשר לו להשפיע לך. כי אם לא, הוא לא יכול להשפיע לך. כי את באותה קומה או יותר גבוהה. ואז הוא הופך להיות האישה, ואת הגבר, ואז הפכתם את הדברים. זה מה שקרה במצרים. פרעו היה עושה את זה לגברים. נותן להם עבודות של נשים, ולנשים היה נותן עבודות של גברים. כלומר, היה הופך את הדברים כדי שבבית האישה תהיה הג'בר, והוא יהיה מסכן, כן, עם חלוק ולא יודע מה, כן? הפך את הכל. וזה מנגנון של זוגיות שלא מצליחה, זה בדרך כלל בגלל שהגבר איבד את הנתינה שלו והאישה תפסה יותר מיני מקום בנתינה והיא לא מספיק מקבל. אז אני לא יודע מי יותר קשה, מי פחות קשה, אבל זה בעניין לדעתי שהוא אחד, אין אישה לחוד ואיש לחוד. המנגנון ההתחלתי, הבראשיתי, הוא אחדות אחת.
והיו לבשר אחד.
הם בגלל שבשורש של אחד.
הם היו כבר בשר אחד.
אז אני חושב שהבניין השלם הוא רק כשכל אחד מבין את מקומו בתוך האחד הזה. אז יש קושי לאחד שאין לשני ויש לשני מה שאין לאחד. וקשה מאוד להפריד ביניהם ולהגיד זה יותר או זה פחות. אם כל אחד משניהם עושה את העבודה שלו ממש, כן, אז רק ביחד הם יכולים להגיע לשלמות. היא לבד לא יכולה להגיע לשלמות.
והוא לבד לא יכול להגיע, בוודאי לשם. למי יותר קשה להיות לבד? לאישה או לגבר? לגבר. למה? כי אין לו למי להשפיע. והיא אפילו אם היא לא מקבלת, קצת פחות קשה לה מאשר מי שיש לו לתת והוא לא יכול לתת. זה סבל נוראי. לא יכול, בלתי אפשרות לתת. יש אנשים שאתה יכול להרוג אותם רק כשהם אומרים לך שיש להם סוד, ואתה לא אומר להם תגלה לי. הרגת אותה. אתה משאיר אותו עם הסוד שלו, והוא רץ אחריך, אבוא לך. אתה יודע, יש לי סוד. אנחנו נעצור פה. אלוהד השם, נמשיך את העם הבא. תגיד לכם שהלימוד הזה הוא חשוב מאוד בגלל שהוא לא קבלה מתמטית, הוא קבלה של חיים, וזה הרבה, לדעתי הרבה יותר חשוב מרק לדעת את העניבת הספירות, שזה חשוב של עצמו, אבל זה פה בעניין חיים. מה הוא חשוב? זה העיקר. תודה רבה.